בפעם הקודמת התחלתי את המשנה, וראינו במשנה שיש שתי פעולות ארבע מצד העני, שתי פעולות שהן ארבע מצד בעל הבית, כשהשתיים בכל צד הן דאורייתא, ונוספות עוד שתיים דרבנניות, כך שסך הכל יש שמונה. עכשיו, אני רוצה לעסוק כרגע בתוספת של השתיים דרבנן, ולנסות לראות מתוך זה קצת את ההגדרות של מלאכת הוצאה בכלל, ואחר כך לעבור לעניין של הוצאה מול הכנסה, אבות מול תולדות, ובזה לסגור את הדיונים המבואיים, נקרא לזה כך. אני רוצה לפני כן רק להקדים, שבאופן עקרוני, כיוון שיש לנו מלאכה שמוגדרת להיות, מוגדרת עם שלושה מרכיבים, עקירה, העברה והנחה, נפתחות כמובן כמה אפשרויות להבין את מהותה של המלאכה הזאת. אפשר היה להבין שעיקרה של המלאכה זה העקירה, או שעיקרה של המלאכה זה ההנחה, כאשר כמובן צריך גם עקירה וגם הנחה, זה כולם מסכימים. רק כשאנחנו אומרים שעיקרה של המלאכה זאת העקירה, אז אנחנו בעצם אומרים שהעקירה זאת המלאכה, רק כדי להתחייב יש תנאי שתעשה גם הנחה, או להפך, עיקרה של המלאכה זה ההנחה, רק כדי להתחייב יש תנאי שגם תעקור. וכמובן האפשרות השלישית, זה שאין פה משהו עיקרי ומשהו שהוא תנאי צדדי, אלא כל התהליך הוא מלאכת הוצאה. זאת אומרת, אין פה, אי אפשר לבודד מרכיב אחד שהוא המהות, אלא יש פה תהליך שהוא כולו עיקרי, וזה לקח, אני חושב, באופן כללי שכדאי לזכור אותו, בחשיבה הישיבתית, האנליטית, בדרך כלל מציגים חקירות באופן דיכוטומי. וכשיש שני מרכיבים, תמיד אנחנו דנים מי מהם הוא העיקרי ומי מהם הוא תנאי צדדי. אבל אנחנו הרבה פעמים נוטים להתעלם מהאפשרות שאין עיקרי וצדדי. שני המרכיבים ביחד הם העיקריים, וכולם נחוצים. אז גם בהקשר שלנו זה כך, ואז בעצם אני אומר שכל התהליך כולו הוא ההגדרה של מלאכת הוצאה, ולא צריך פה להבחין בין משהו מהותי לבין תנאי צדדי, ואולי אפשר לנסח את זה בצורה טיפה שונה, ואנחנו נראה את זה בהמשך, ולהגיד, כמו שאמרתי קודם, בדרך כלל רגילים לדבר על שני מרכיבים במלאכת תוצאה, העקירה וההנחה, אבל האמת שיש שני מרכיב, זה ההעברה, נכון? כי אם אני עושה עקירה והנחה באותה רשות, לא עשיתי שום דבר. זאת אומרת, יש פה בעצם שלושה מרכיבים, עקירה, העברה מרשות או מרשות יחיד לרבים או להפך, ובסוף, הנחה.
זה מזה שאילולא העברה, אז שום דבר לא בעצם קורה.
נכון. אבל זה נכון לגבי כל אחד מהם, גם בלי העקירה שום דבר לא קורה.
לא, אבל אם אני לא מעבירה מרשות לרשות, אז אם אני עושה את זה בתוך הרשות, אז זה פחות...
פחות או לא
זאת... לא, אין בזה הוצאה.
פחות או לא זאת בדיוק השאלה שאותה אנחנו שואלים כאן. לכאורה שלושת המרכיבים נדרשים. נכון? בלי הכירה לא עוברים איסור תורה, בלי הנחה לא עוברים איסור תורה, ובלי שזה עושה העברה מרשות יחיד לרבים או להפך, גם אז לא עוברים איסור תורה. ושלושת המרכיבים הם תנאי מהותי, בלעדיהם לא עוברים, ועדיין... אפשר היה לדון מי מהם הוא עיקרי ומי מהם הוא תנאי צדדי.
באיזשהו מקום...
מה?
באיזשהו מקום כשאני...
לא שומע.
אני אומרת...
לא שומעים אותך.
שומעים אותי עכשיו?
עכשיו כן.
אני אומרת שכשאני אומרת העברה, היא חייבת לכלול אחד מהפעולות, או עקירה או הנחה.
לא.
למה? אם אני מעבירה משהו, אם אני עושה פעולת העברה, או הנחתי או עקרתי, אחד מהם נכלל.
לא.
אבל אם מישהו נגיד, אם את
באה... כי זה לא בטוח מרשות לרשות אולי.
לא, להפך, אם את נגיד באה ומניחה לי בתוך היד, ואני עושה ככה בפנימה והחוצה מעבר לעדן החלון, ואז לא משנה, בפנימה וחוצה, מישהו אחר בא ולוקח לי את זה מהיד, אני רק העברתי את זה פנימה והחוצה, אבל אני לא הכרתי ואני לא הנחתי בשום שלב.
כל, אני...
וגם אם אני מושך, זה גם יכול להיות שאין פה עקירה והנחה, סתם משכתי, איזה חפש.
זה השאלה, איך מגדירים עקירה והנחה, זאת עוד שאלה. אבל אני אומר, בהנחה שיש לנו כבר את ההגדרות, יש פה שלושה מרכיבים, כולם נחוצים, זה אין ויכוח בשאלה מי מהם נחוץ. ברור שצריך עקירה, ברור שצריך הנחה, וברור שצריך שזה יעבור מרשות לרשות. שלושת הדברים האלה הם ברורים. השאלה עדיין, אבל בהגדרת המלאכה, מי מהם עיקרי ומי מהם פנאי צדדי. אפשר היה להבין, שלושתם לחוצים זה נכון, אבל במהות אני בעצם עושה את הפעולה כאשר אני מניח. רק בלי שעקרתי והעברתי מרשות לרשות, בלי שהתנאים האלה מתקיימים, אני לא מתחייב. אפשר היה להבין שהעקירה זה העיקר, אפשר להבין שהעברה זה העיקר, אבל זה לא, אין ויכוח בשאלה את מי צריך כדי להתחייב, את שלושתם צריך כדי להתחייב. אוקיי? אז בהקשר שלנו אני רק רוצה לומר שהאופן השלישי להבין, שבו כל התהליך בעצם הוא החשוב, גם אותו אפשר לנסח אחרת. אפשר היה לנסח שמה שחשוב זאת העברה מרשות לרשות. רק אם לא עקרתי בהתחלה והנחתי בסוף, זה פשוט לא נחשב שעשיתי העברה. תסתם ללכת מרשות לרשות, זה לא נקרא להעביר. להעביר פירושו לקחת משהו ממקום אחד, ולהניח אותו במקום אחר. ואז בעצם הרעיון של מלאכת הוצאה הוא ההעברה. רק בלי שזה מתחיל בהכירה ומסתיים בהנחה, אי אפשר להתייחס לדבר הזה כהעברה. או לחילופין, הייתי אומר, אני מציע פה הרבה ניסוחים, הייתי אומר, בעצם העברה היא מהותה של פעולת ההוצאה. אבל בלי שאני עקרתי והנחתי, אי אפשר להגיד שאני עצמי, עשיתי את פעולת העברה, אי אפשר לשייך את הפעולה הזאת אליי, ולכן נדרשות עקירה והנחה. אחרת, החפץ עבר מרשות לרשות, אבל אני לא יכול להיחשב פה כמי שמה, שנייה אחת, יש פה איזה טלפון שלא לא עוזב אותי, סליחה, רק דקה. הלו? הלו? כן, כן, שלום, אני באמצע שיעור, האם אפשר אולי באחת וחצי בערך? סליחה, תודה.
אתה יכול רגע לחזור על האפשרות הראשונה?
האפשרות הראשונה זה שבעצם העקירה זה מהות המלאכה. השאר
רק זה... השאר או, זה... כל, או כל חלק אחר.
אי אפשר להגיד שעקרתי מרשות היחיד, אם לא העברתי ושמתי זה בסוף ברשות הרבים. לכן בעצם אני רואה את העיקר בתור עקירה. אבל סתם עקירה ומה? אם עקירה ובסוף זה נשאר שם, זה לא נקרא שעקרתי. אז אחד אני אומר שהמהות של המלאכה זה רק העקירה. אתה לא יכול להיחשב שעקרתי אם לא העברתי את זה למקום אחר והנחתי שם. זה הגדרה אחת. או אותו דבר לגבי ההנחה, אותו דבר לגבי העברה. אז לכן זה, צריך להתרגל לזה בכלל בחקירה למדנית. תמיד חקירה למדנית מתעוררת כשיש לי שני מרכיבים, שמגדירים, או יש לי כמה מרכיבים, סליחה, שמגדירים איזושהי פעולה. ועכשיו אני שואל את עצמי, מצד אחד, כל המרכיבים נחוצים, זה ברור. ועדיין יש מקום לשאול, האם יש מישהו מהם שהוא העיקרי, ואחרים הם תנאים. ואז שואלים על כל אחד מהם, האם הוא עיקרי והשאר תנאים או לא. כן, אז...
זאת הייתה האפשרות הראשונה?
עוד פעם?
זאת הייתה האופציה הראשונה?
זאת כל האופציות הן כאלה. האחרות הראשונה אומרת
שהאופציות שלה... כל
האופציות מנוסחות בעצם באופן הזה. מה ההבדל? מרכיבים הוא העיקרי, ומי מהם זה התנאים. אבל כל האופציות בעצם מוגדרות בתור אחד עיקרי, והשאר הם תנאים צדדיים.
לא, את האופציה השלישית.
האופציה השלישית מנסה להגיד, לא, אין עיקרי ותנאים צדדיים. הכל זה בעצם, הכל הוא עיקרי.
אז מה השנייה?
השנייה זה שההנחה זה עיקרי, והשאר הם
תנאים. אז זה לא בעצם שלוש, זה בעצם שתי אפשרויות, שאחד עיקרי או שכולם עיקרים.
אני אומר, יש לי שלושה מרכיבים, הנחה, סליחה, עקירה, העברה והנחה.
הבנתי.
זה מוצא לי כמה וכמה אופציות להגדיר את מהותה של מלאכת הוצאה. אפשר להגיד שמהותה של מלאכת הוצאה זה העקירה.
כן, כן, בסדר.
העברה וההנחה הם תנאים צדדיים. אפשר להגיד שמהותה של מלאכת הוצאה זה ההנחה. העקירה והעברה זה תנאים צדדיים. ואפשר להבין שמהותה של מלאכת הוצאה זה העברה. והעקירה וההנחה הם תנאים צדדיים. אפשר להגיד שכל המרכיבים כולם, ואף אחד מהם הוא לא תנאי צדדי, אוקיי? אנחנו נראה פה ראשונים שמהם עולות תפיסות שונות, אבל צריך להבין שבעצם בינתיים עוד לא עשינו, עוד אין נפקמינה. נפקמינה לתפיסות האלה עוד לא אמרתי, כי אני רק, זה רק הגדרה תיאורטית. הגדרה תיאורטית היא מה בעצם העיקרי ומה הם תנאים צדדים, אבל אין ויכוח שיש שלושתם צריך. לכן בעצם בינתיים לא נראה שיש נפקמינה לחקירה הזאת. בהמשך אולי...
עצם השם של המלאכה, ההוצאה, זה הכי קרוב לעבר.
לא יודע, מי אמר?
סתם, כשאתה רואה את ההגדרה ההוצאה,
ברור שאנחנו...
אז ברור שזה...
אמרתי שלפי כל האפשרויות אנחנו צריכים עקירה ברשות היחיד, הנחה ברשות... העברה...
כן, אני מבינה, אבל...
רק לקרוא לזה הוצאה בכל מקרה, כי זה מה שאנחנו רוצים, לפי כל האפשרויות. עדיין השאלה היא שאלה קונספטואלית. מהו המרכיב העיקרי מתוך כל מה שאנחנו עושים? למרות שצריך לעשות הכל, לפי כל התפיסות, אוקיי? אז לכן אני לא בטוח שהשם הוא אינדיקציה פה למשהו. אז בואו נראה עכשיו קצת... לשונות של ראשונים שמה...
לגבי חקירה, רק אולי זה שאלה צדדית, שרב התייחס לחקירות למדניות שמבחינים, לא יודעת, חפצה וגברה אולי, רב מתכוון, ויש טעם להתייחס לתופעה כתופעה שלמה, אבל עדיין יש טעם גם לבחון את הטבעם של מרכיבים שונים באותה תופעה, לא?
לא, זה אפשרויות שונות. אפשרות אחת זה שיש מרכיב אחד שהוא עיקרי והשאר תנאים, אבל יש גם את האפשרות שממנה הרבה פעמים מתעלמים בחקירות הלמדניות, שהכל עיקרי. אין פה אחד עיקרי והשאר צדדי.
אבל עדיין אפשר לפרק את זה לשלוש...
מרכיבים?
לחקור כל אחד לפי עצמה, מה המשמעותה ש...
ברור שיש שלושה מרכיבים וצריך את שלושתם, וכל אחד מהם צריך להגדיר איך עושים אותו כדי להתחייב. זה תמיד נכון. עדיין יכולה להיות שאלה אם יש הבדל במעמד בין שלושת המרכיבים. אחד מהם עיקרי והשאר, תנאים, או שכולם עיקריים ואין הבדל במעמד.
כן, כן.
זו שאלה... שאלה היפותטית, שאלה תיאורטית, שבינתיים עוד אין לה... אתם יודעים מה, אני כבר כאן אגיד איזושהי נפקמינה, כדי שתראו למה אני מכוון. קחו למשל מצב שבו אני נמצא עכשיו שנייה לפני שבת, בסדר? עקרתי ברשות היחיד, ואחרי שבת הנחתי ברשות הרבים. כשנכנסה שבת, הנחתי ברשות הרבים. אם אני מבין שההנחה היא בעצם מהותה של מלאכת ההוצאה, אז יש מקום להגיד שאני אהיה חייב, למרות שאת העקירה עשיתי בערב שבת, עוד לפני ששבת נכנסה, למה? כי בעצם ההנחה היא מהותה של הפעולה, ואת זה עשיתי בשבת. את העקירה זה רק תנאי שתעשה עקירה כדי שאני אתחייב, אוקיי? אז היה מקום להגיד שיכול להיות שההנחה לבדה מספיקה כדי לחייב. ההנחה בשבת. וגם אם עשיתי את העקירה לפני שבת, אגב, היה אולי אפילו מקום להרחיק לכת יותר, מה שאנחנו רואים, אנחנו יודעים כבר שהוא לא נכון, אבל היה מקום להרחיק לכת יותר ולהגיד אם אחד עקר והשני הניח, אז אותו אחד שהניח בסך הכל עשה את עיקר הפעולה, והראשון רק עשה תנאי, ברגע שהוא קיים את התנאי, יכול להיות שאפשר לחייב אותי רק על זה שהנחתי, גם אם מישהו אחר עקר.
למרות שהתנאי הוא שאני אעשה את זה באיסור, לא שאני אעשה את זה.
עוד פעם?
התנאי הוא שאני גם יעקור באיסור.
את אומרת שמה שאני אמרתי עכשיו זה לא נפקא מינה, אני מסכים, לכן אמרתי שזה מרחיק לכת. אנחנו כבר יודעים שזה לא נכון.
לא, גם לגבי שבת, גם לגבי ערב שבת.
אז אני אומר, אבל אני מביא את הדברים האלה כנפקא מינה אפשרית, כדי לחדד למה הניסוחים השונים שהצגתי, יכולה להיות להם השלכה הלכתית. לא בטוח שיש לך הלכתית, אבל יכולה להיות. כדי להוציא אותם רק מאיזושהי... מאיזשהו הבדל רק בהגדרות. אני רוצה להראות שייתכן, תיתכן השלכה הלכתית גם לניסוחים השונים. את צודקת שזה לא בטוח. עוד נחזור לזה, אוקיי? אז בואו נראה רגע את הגמרא בסוף דף ב' עמוד ב'. אמר, אולי אתם יודעות מה אני אשתף פה, כדי שנראה כולנו את הדברים. אמר לרמת מלא אביי, התמנה אביין, תרתי שרי אביין. למה המשנה אומרת שיש שמונה? כן, ארבע, שתיים שהם ארבע ועוד שתיים שהם ארבע, סך הכל שמונה, יש 12. בסדר? מה זה ה-12? אז פה צריך קצת להחזיק משהו. זה לא חשוב כל כך לענייננו, אני רק אגיד פעם אחת כדי שיהיה ברור על מה, על מה מדובר כאן. כאשר אני, כאשר שני אנשים עושים פעולה, ואז לא מתחייבים, זה רק דרבנן. הגמרא אומרת שהמשנה מביאה רק ארבע אופנים כאלה, נכון? יש ארבע דאורייתא וארבע דרבנן. אבל אומרת הגמרא, לא, יש שמונה דרבנן. למה? כי כאשר בן אדם, למשל, ניקח את ה, את ה, אני שמכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, אבל באופן שהוא רק דרבנני. אז אני עוקר ובעל הבית מניח. נכון? אני לוקח את זה, עוקר אצלו, ובעל הבית מניח. אבל גם את זה אפשר לעשות בשתי צורות. הרי אפשר לעשות, אני עוקר, ואז בעל הבית, ואז בעל הבית לוקח ממנו ומכניס את זה לרשות הרבים. ואפשר להגיד שהעני עוקר, מכניס את זה לרשות הרבים, ואז בעל הבית לוקח ממנו כשהיד שלו בפנים. אלה שתי צורות שבהם העני עושה הכנסה, ועדיין הוא לא חייב. ואותו דבר לגבי הכנסה של הבעל הבית, ואותו דבר לגבי הוצאה של העני והוצאה של בעל הבית. אז אתם רואים שיש בעצם שמונה אופציות של לעבור על דרבנן. שמונה אופציות של לעבור על דרבנן, ולא רק ארבע, כמו שהמשנה אומרת. עכשיו, איזה ארבע המשנה עוסקת, ואיזה ארבע הגמרא אומרת שהיה צריך להוסיף, אז יש ויכוח בין הראשונים, וזה פחות, כרגע אני לא אכנס, עוד שנייה אחת ניכנס לזה יותר. אוקיי? אבל באופן עקרוני ברור שיש שמונה ולא רק ארבע. פשוט השאלה, האם כשאני מדבר על העקירה של העני, כן, שהעני עוקר את זה ברשות הרבים, האם הוא עוקר ומעביר, או שרק עוקר, ובעל הבית מעביר? אוקיי? אז לכן, והמשנה מביאה רק אחד מהם, לא את שניהם. אז לכן אומרת הגמרא, בעצם למה המשנה מביאה רק ארבע אופנים דרבנן, יש שמונה אופנים דרבנן. אז על זה הבעיה שואל, ולתיימך, שיצרי אביין, אם אתה כבר הולך עד כדי כך, אז זה לא 12, זה 16. יש בעצם עוד ארבע אפשרויות שבהם בן אדם לא עושה את הפעולה. מהן האפשרויות האלה? אז מסבירים פה, שמדובר במצבים שבהם העני או בעל הבית עשו את כל הפעולה. זאת אומרת, העני גם עקר וגם הניח, אבל איפה הוא הניח? הוא הניח בידו של בעל הבית, נכון? זאת אומרת שבעל הבית בעצם עשה פה איזשהו מרכיב, שכמובן אין לו שום משמעות, בגלל שהעני עשה גם את העקירה וגם את ההנחה. אבל עדיין יש פה בעל הבית, הוא העציץ, כן, שניצב פה של היד שלו מניחים את זה. ואותו דבר, העני, כאשר הבעל הבית מוציא את זה, עדיין הוא מכניס, הוא מניח את זה בסופו של דבר בידו של העני. אז יש עוד ארבע אפשרויות שמתלוות לארבע הדאורייתות. הרי יש לי ארבע אופציות לעבור על דאורייתא במשנה. כל אופציה כזאת, בעצם זה מצב שבו העני עושה גם עקירה וגם הנחה. נכון, פעם אחת בהוצאה, פעם אחת בהכנסה. ואותו דבר הבעל הבית, פעם אחת עקירה ופעם אחת הנחה בהכנסה, ואותו דבר בהוצאה. אז יש ארבע אופציות דאורייתאיות. בכל אחת מהאופציות האלה יש משתתף פסיבי. נכון? העני מכניס, העני מוציא, בעל הבית מכניס, בעל הבית מוציא. ומה עושה הבן זוג שלו? הבן זוג שלו גם משחק פה איזשהו תפקיד פסיבי. זה מה שאומר הבעיה. למה לא הכנסת את ארבעת האופציות האלה של המשתתף הפסיבי? יש 16, לא 12. ועל זה עונה לו רב מתנה, אמר לי, הלו קשיא, בישלמה בבא דרישא פטור ומותר לא קטני, אלא בבא דסייפא דפטור אבל אסור, קשיא. זאת אומרת, מה הוא אומר? בארבעת המצבים שיש אדם אחד שעושה את כל הפעולה, גם את העקירה, גם את העברה וגם את ההנחה, ולכן הוא חייב מדאורייתא, בארבעת המצבים האלה המשתתף הפסיבי לא עבר איסור דרבנן, מה שהוא עושה מותר לגמרי, אפילו איסור דרבנן הוא לא עבר, לכן את זה לא שנו. מה שאני שאלתי, אומר רב מתנה, אני שאלתי על אופנים שבהם יש איסור דרבנן, לא על אופנים שבהם הפעולה שאותה אתה עושה היא אפילו לא דרבנן, היא מותרת לגמרי. לכן אל תשאל אותי על ה-16, אני שואל על ה-12. אז אומרת הגמרא, מעיקה בכולי שבת פטור ומותר, ואמר שמואל, כל פטורי דשבת, פטור אבל אסור, בר מעין התלת, כן, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל הגמרא אומרת, שבכל מקום שכתוב על, על מלאכה בשבת, שאתה פטור עליה, הכוונה שאתה פטור, אבל זה אסור מדי רבנן. אתה פטור מלהביא קורבן חטאת, או פטור מקרת וסקילה, אבל איסור דה רבנן יש פה. ופה אתה רוצה להגיד לי שיש מצבים שבהם האדם פטור, אבל הכוונה פטור ולגמרי מותר. אין אפילו איסור דה רבנן. דבר כזה לא מצאנו בכל הלכות שבת? מה זאת אומרת? אז אומרת, זאת אומרת, חוץ מאותם שלוש דוגמאות, צעידת צבי, צעידת נחש ומפיס מורסה. עוד נדבר על זה שלמה באמת בדברים האלה פטור ומותר, ומה זה, מה ההבדל בין פטור ומותר לפטור אבל אסור, כרגע אני לא נכנס לזה כאן. בסדר? אז אומרת הגמרא, לכן את הדברים שבהם, מה שהבן אדם עושה הוא אפילו לא איסור דה רבנן, אלא הוא מותר לגמרי, אותם לא שנו. לכן אל תשאל אותי על ה-16, מה שנשאר זה רק ה-12. ועל זה אומר המתנה, מכל מקום, תרתי ישרי האביין, בכל מקום תרתי ישרי אביין, כן, אז יש בעצם, בסדר, אז את הארבע האלה שזה מותר לגמרי לא שנו, אבל עדיין נשארת השאלה, למה המשנה הביאה 8, הרי יש 12. 12 האלה יש איסור דרבנן. אומרת הגמרא, פטורי דעתי בהו לידי חיוב חטאת כחשיב, דלואתי בהו לידי חיוב חטאת לא כחשיב. ואת הגמרא אומרת, שאת הארבע שהמשנה הביאה, ארבע מתוך השמונה דרבננים שהמשנה הביאה, מה הקריטריון? היא הביאה את אותם ארבע שמהם אפשר להגיע לחיוב חטאת. את הארבע איסורי דרבנן שמהם לא מגיעים לחיוב חטאת, את זה המשנה לא הביאה. עכשיו צריך להבין מי זה הארבע האלה. אז רש"י אומר ככה, פטור ידעתי בהו לידי חיוב חטאת, אומר רש"י, כגון עקירות, שהן תחילת המלאכה. דאיקה למגזר, אפשר לגזור, דיל מה גמר לה. כן, יכול להיות שהוא יסיים את זה ויעשה גם הנחה, ואז הוא יעבור על איסור דאורייתא. אבל הנחות לא מצי למייתי לידי חיוב חטאת. דאה לאיקה עקירה גבי היי. מה הוא אומר? בעקירות אלה פעולות שגם אם אני עשיתי עקירה והשני עשה הנחה, הפעולה שאותה אני עשיתי, העקירה, הייתה יכולה להסתיים בהנחה, ואז אני אעבור על איסור דאורייתא. במקרה הזה זה לא קרה, כי מישהו אחר עשה את ההנחה. אבל אם אני עשיתי עקירה, אז זה משהו שיכול להסתיים בחיוב דאורייתא, את זה שנתה המשנה. זה פעולות דרבנניות, שיכלו להסתיים בדאורייתא. לעומת זאת, אם אני עשיתי רק הנחה, ומישהו אחר עשה עקירה, אז מה שאני עשיתי, זה איסור דרבנן, שלא לא יכול להגיע לידי איסור
דאורייתא. התגלגל, התפתח.
נעשתה, הקירה כבר נעשתה, אני עשיתי רק הנחה. לכן פה אין מצב שאני יכול להגיע ולעבור על איסור דאורייתא. את האופציות האלה המשנה לא הביאה. כך אומר רש"י, כך מסביר רש"י את, את, את תירוץ הגמרא. ואת הארבע שהמשנה הביאה זה ארבע הקירות. הקירה, שתי הקירות של בעל הבית, שתי הקירות של אני. הקירה בפנים והקירה בחוץ של בעל הבית, הקירה בפנים והקירה בחוץ של האני.
אוקיי? אבל זה לא אומר שהוא חושב שהקירה היא יותר חשובה מהנחה.
רגע, תרף נראה, תרף נגיע לזה, לשם אני חותר. אבל כך רש"י אומר.
למה זה לא חושב שהיא יותר חשובה?
רגע, בואו נשאיר שנייה. קודם נבין את רש"י ואז נחזור לדיון הזה. וארבע דקטני בכל חד, אני ממשיך לקרוא את הקטע המוצלל. וארבע דקטני בכל חד, אז מה, ארבעה שאמרו בכל צד, תרתי דחיובה, ואת ארבע שחייבים עליהם חטאת דאורייתא, ועקירה דפטורה דתרתי נינו, פשטה אני ידו מלאה לפנים, זאת אומרת, הביאו שתי עקירות, בסדר? בכל צד. גם על המשנה, זה הרש"י על הגמרא. רש"י על המשנה גם אומר ככה, ואם תאמר, שניים הן לכל אחד ואחד, עקירה לעני ועקירה לבעל הבית, הנחה לעני והנחה לבעל הבית. אז למה המשנה לא הביאה את זה? אז אומר רש"י לקמן פריך לה, הוא אומר, זה כבר שאלו בגמרה. הוא משנה, ומה ענו בגמרה? זה לא חשיב אלא עקירות, שהן תחילת המלאכה. ואיקה למימר שמה יגמרנה. עוד פעם הוא חוזר על מה שהוא אמר בלשון, בפירוש הגמרה.
אם הוא רואה את זה כגזרה, או שהוא כאילו עושה ברירה כזאת. ברגע שתיגמר המלאכה, הסתבר למפרע שהעקירה הייתה... באיסור.
לא, זה מדובר על גזרה, זה איסור דרבנן. מדובר על מצב שהבן אדם עשה רק עקירה. השני עשה את ההנחה. אז אני עברתי איסור דרבנן. אבל למה יש פה איסור דרבנן? יש פה איסור דרבנן בגלל שיכול היה להיווצר מצב שאם אני עשיתי את העקירה, אני יכול גם להגיע להניח בטעות. ואם היינו מכירים עקירה לבד, נגיד שלא היינו עשרים, אם מישהו עשה רק עקירה והשני עשה הנחה, אז הבן אדם ירשה לעצמו לעשות עקירה, אבל הוא ישכח ובעצם בסוף הוא יבוא גם להניח, ואז הוא כבר יגיע לעבור על איסור דאורייתא. לכן באים חכמים ואומרים, אתה יודע מה, רק אם עשית רק עקירה, גם אז אנחנו עשרים. כדי שלא תתגלגל בסוף להגיע לאיסור תורה. לכן הם אומרים, יש איסור דרבנן.
אז אם עושים הנחה לבד, הרי לא חייבים חטאת, נכון?
ברור, גם עקירה.
אז לא, אז על השאלה הזו מבעוד יום, שהוא עקר מבעוד יום.
רגע, לא, לא, לא לקפוץ לשם, רגע, אנחנו קופצים. אני רוצה, קודם כל, לא לאבד את הראש, כי יש פה המון ציורים, ואני רוצה שלא, מרוב העצים לא נאבד את היער. זאת אומרת, אני רוצה לטעון את הטענה הבאה, מה שרשי אומר פה, לא אני רוצה לטעון, מה שרשי אומר. רשי בעצם מסביר ככה, אם אני עשיתי גם עקירה וגם הנחה, זה איסור תורה. נכון? בין אני, בין עשיר, בין הכנסה, בין הוצאה, זה איסורי תורה, ארבעה איסורי תורה. אם אני עשיתי רק עקירה, מה זאת אומרת אני עשיתי רק עקירה, ובעל הבית עשה את ההנחה, או להפך, כן? אחד עשה עקירה והשני עשה הנחה. אומר רש"י, זה באופן עקרוני לא היה אמור להיות אסור. כי איסור תורה זה רק כאשר בן אדם עושה גם עקירה וגם הנחה. למה בכל זאת חכמים אסרו את זה? כי חכמים אמרו, אם אנחנו נרשה לך לעקור, אם אתה רק עוקר והשני מניח, יכול להיווצר מצב שאתה תעקור, ואחרי זה בטעות גם תניח, אתה תשכח וגם תניח, ואז אתה כבר תעבור איסור תורה. כיוון שכך אנחנו אוסרים עליך גם אם אתה רק עקרת, כדי שלא תגיע למצב של איסור תורה. זה מה שנקרא גזרה, נכון? אנחנו עושים גזרה, אנחנו אומרים, אנחנו גוזרים על עקירה לבד, למה? שמה ייווצרו מצבים שבהם גם תניח, וכך נולד האיסור דרבנן, של עקירה לבד, אוקיי? אומר רש"י, זה הכל בעקירה. אבל בהנחה, אין מה לגזור. כי אם אנחנו נרשה לך רק להניח, אבל לא לעקור, בלי שעקרת, אלא רק הנחת, כאן הרי לא תצליח, לא, אין אפשרות שבו אתה תעבור על איסור תורה. כי זה שאתה הנחת, זהו, עכשיו זה מונח, אתה עקירה כבר לא עשית. נכון? יש אסימטריה בין מישהו שעושה עקירה לבד, לבין מישהו שעושה הנחה לבד. לכן אומר רש"י, כשאתה עושה עקירה לבד, אנחנו גוזרים איסור דרבנן, גם אם עשית רק עקירה ולא עשית הנחה, מדרבנן זה יהיה אסור. אבל אם עשית רק הנחה ולא עשית עקירה, כאן לא יהיה איסור דרבנן. למה? כי אין חשש שתבוא לאיסור תורה.
אז אולי אפשר להגדיר את זה באופן כללי יותר, שיש אותו בעיה עם תחילת מלאכה מאשר עם סיום מלאכה.
כן, זה מה שרש"י אומר, זה הגדרה. אוקיי? עכשיו שימו לב, הראשונים האחרים חולקים על רש"י, ויש הרבה אחרונים שלומדים גם ברש"י עצמו שלא זה מה שהוא אומר. אבל כרגע לפחות מה שהצגתי זו הטענה הבאה, שימו לב, צריך לקרוא את הגמרא בצורה, צריך לקרוא את המשנה עכשיו בצורה מאוד מסוימת, לא כך קראנו אותה. לפי איך שהסברתי עכשיו, אז מה שכתוב במשנה זה שאם אני עקרתי והשני הניח, אני עברתי איסור דרבנן והשני לא עבר כלום. נכון? בין אם אני אני עשיר או להפך, לא משנה. מי שעקר עבר איסור דרבנן, מי שהניח לא עבר איסור דרבנן. אנחנו איך קראנו את המשנה? שאם אחד עקר והשני הניח, שניהם עברו כל אחד איסור דרבנן, נכון? אין פה איסור תורה, אבל מדרבנן כן עברתם איסור, רש"י אומר לא. מי שעבר את האיסור דרבנן זה רק אותו אחד שעקר. האחד שהניח לא עבר איסור דרבנן. אוקיי? אז פה זה נקודה חשובה. יש... איך אפשר להביא, יש ראשונים אחרים שאומרים לא, גם מי שעקר עבר איסור דרבנן וגם מי שהניח עבר איסור דרבנן. מה הרעיון? למה הם לא, הרי באמת רש"י צודק, שמה הטעם לגזור על הנחה? הרי אין סיכוי שתגיע לעבור על איסור תורה, אז למה לגזור על הנחה?
אולי כי זה חצי פעולה.
מה זאת אומרת?
שהפעולה השלמה היא מורכבת, כמו שאמרנו, מעקירה והנחה. ולכן... רגע שאחד, מה סליחה?
ואז מה? אז זה חצי פעולה, בסדר, אבל צריך פעולה שלמה.
זה קצת כמו שניים שעשהו, אבל פה כל אחד עשה 100% מהחצי.
זה שניים שעשהו, זה לא קצת. זה שניים שעשהו. זה עקר וזה הניח. עכשיו השאלה אם בשניים שעשהו יהיה איסור דרבנן גם על המניח. ברש"י נראה שלא. אבל בראשונים אחרים אומרים שכן, וגם אמרתי, וגם חלק מפרשני רש"י אומרים שגם הוא מתכוון לזה. רגע, אני אחזור לזה. למה? מה הרעיון? הרעיון הוא כזה. אפשר היה להבין את זה בשתי צורות. אפשר היה להבין, אם אני אתיר לך הנחה לבד, יכול להיות סיטואציה אחרת, שבה מישהו יתיר לעצמו עקירה לבד, ואז יעשה גם הנחה, ויגיע בכל זאת לאיסור תורה. נכון שבמלאכה שעשית כרגע, ברגע שאתה רק הנחת ומישהו אחר עקר, אתה לא תגיע לאיסור תורה. זה ברור. אבל גזרות הרבה פעמים עובדות על מקרים אחרים. אם אני אניח לך הנחה, אם אני אתיר לך הנחה לבד, מישהו אחר יתבלבל ויעשה גם עקירה וגם הנחה ויעבור על איסור תורה.
אז לא גזרה לגזרה?
גזרה לגזרה.
אם אני אתיר לך עכשיו הנחה לבד, אתה עצמך או מישהו אחר בסיטואציה אחרת, תעשה גם עקירה וגם הנחה. אתה תגיע לאיסור תורה, אתה תחשוב שבעצם אין איסור הוצאה בתורה. אז אתה תגיע לעשות איסור.
יש לי עוד שאלה.
מה שרשי פה מסביר, זה חשש מה יקרה בפעולה הזאת עצמה שאתה עושה עכשיו. חשש כזה באמת בהנחה אין. אבל יכולים להיות חששות לא בפעולה הזאת שאתה עושה עכשיו, אלא אם נתיר לך את הפעולה הזאת, בסיטואציה אחרת אתה תבוא לעשות הוצאה ממש.
אז ההרחבה של רש"י.
מה? זה
הרחבה של
רש"י. לא הרחבה, זה הגדרה אחרת. ולכן ראשונים...
אני עדיין חוששת לאסור חצי פעולה, שמה יגרר מזה פעולה אחרת. העניין של זמנים... אבל זה לא אותו מנגנון.
זה הגמרא, זה לא רש"י. הגמרא עצמה אומרת ששניים שעשו זה איסור דרבנן.
כן.
צריך להבין את הגמרא. רש"י אומר, בשניים שעשו זה לא איסור דרבנן על שני הצדדים, רק על העוקר. לא על המניח.
אבל איך אפשר, יש לי שאלה, איך אפשר שתהיה בכלל הנחה בלי עקירה?
מישהו אחר עקר, בשני, הניח.
לא, בסדר, אבל האדם עצמו אין אפשרות כזאת, זה רק שיש שניים.
נכון, ברור. אז אני אומר, אחד עוקר והשני מניח.
לא, אבל עקירה...
אחד עוקר והשני מניח.
זה הופך את פעולת ההנחה למשהו שהוא הרבה יותר תלותי, תלוי, כאילו תלוי, או במישהו אחר, או בזה שאני אעשה עקירה. לעומת זאת, עקירה זאת פעולה לגמרי עצמאית. אני יכולה לעבור על איסור גם אני עושה אותה לבד, גם בלי שיש מישהו נוסף.
זה מה שרש"י אומר.
זה יוצר חומרה לפעולת העקירה. זה הרבה יותר חמור בעצם.
נכון. אבל עוד פעם, מה זה חמור? זה חמור רק בגלל שאני יכול לסיים את זה ולהגיע לאיסור תורה. העקירה מצד עצמה לא בהכרח חמורה יותר, אלא פשוט הפוטנציאל להגיע לאיסור תורה קיים. בהנחה, זה לא פחות חמור ולא יותר חמור מצד עצמו, אלא רק אין פוטנציאל להשלים את הפעולה ולהגיע לאיסור תורה, זה הכל. אוקיי? אז אם אני מדבר על השלמת הפעולה הזאת עצמה שאותה אני עושה, אז אכן יש אסימטריה בין עקירה לבין הנחה. אבל אם אני מדבר על הראשונים האחרים שחולקים על רש"י, יסבירו לא. אלא החשש שלי הוא לא שאתה תשלים את הפעולה הזאת עצמה ותגיע לאיסור תורה, אלא ברגע שמישהו יראה שאנשים עוקרים ולא עוברים איסור דרבנן, אין בעיה, ומניחים ולא עוברים איסור דרבנן, אז הוא יבוא אחרי זה גם לעקור וגם להניח, והוא יחשוב שאין בכלל איסור הוצאה בתורה. לכן אנחנו אוסרים גם עקירה לבד וגם הנחה לבד. כי בסיטואציה אחרת מישהו יכול להגיע לאיסור תורה. לא במצב הזה אתה יכול להשלים ולהגיע לאיסור תורה. זה אפשרות אחת להבין את הראשונים שחולקים על רש"י. אפשרות אחרת להבין, אם אתם זוכרות, אני דיברתי, כשדיברתי על השבותים, על איסורי דרבנן, אמרתי שיש שני סוגי שבות, בשיעור המבוא הראשון.
כן.
אמרתי שיש שני סוגי שבות. יש שבות אחת שאתה יכול ממנה להגיע לאיסור תורה, עכשיו מי שרוכב על סוס, ויכול להיות שהוא יתלוש זמורה ויגיע לאיסור תורה. ויש שבות שאתה אולי לא יכול, למשל אתה בורר אוכל מפסולת. מלאכת בורר מוגדרת כברירת פסולת מאוכל. זה הבורר דאורייתא. אבל מי שבורר אוכל מפסולת זה בורר דרבנן. שמי שבורר אוכל מפסולת לא יכול להגיע לברירת פסולת מאוכל באותה פעולה עצמה. בררתי אוכל מפסולת וזה הכל, נגמר. אבל יכול להיות...
אבל הפסולת היא נפרדה, כלומר.
נכון, אבל אני הוצאתי את האוכל, וזה איסור דרבנן. האיסור דאורייתא זה להוציא את הפסולת, לא להוציא את האוכל. בסדר? עכשיו, אם עשיתי הוצאה של האוכל, והשארתי את הפסולת במקום, אי אפשר בפעולה הזאת עצמה להגיע לאיסור תורה. כי עשיתי את זה באופן דרבנני, זהו. אבל יכול להיות, או שבמצב אחר, ברגע שנתיר לך להוציא אוכל, פעם מישהו אחר יבוא להוציא פסולת. הוא יחשוב שאם ככה, אז אין בעיה של בורר, אז זה גזרה משום מצב אחר, לא משום שפה עצמו, בפעולה הזאת עצמה תגיע לדאורייתא, אלא יכול להיות מצב אחר שבו אתה תעשה איסור דאורייתא. אבל יש גם הגדרה אחרת. יש הגדרה שאומרת, כיוון שזה דומה להפרדת אוכל מפסולת באופן שהוא אסור מדאורייתא, חכמים רוצים לאסור גם את זה, לא כי אתה תגיע לדאורייתא, אלא כי זה גם יש בו איזשהו מימד בעייתי, כי יש פה מרכיב מסוים שקיים בפעולה דאורייתא. אני מרחיב את הפעולה דאורייתא, ואני אומר, יש איסור דרבנן גם, גם על ברירת אוכל מפסולת. ואז זה לא בגלל החשש שיגיעו לאיסור תורה, זאת הרחבה של איסור התורה על ידי חכמים. כל דבר שדומה לו, אנחנו גם אוסרים אותו, לא מחשש שתגיע לדאורייתא, אלא שזה עצמו פעולה בעייתית. אוקיי? כאין זה אני יכול להגיד גם כאן. סך הכל, מישהו שעשה הנחה, יש פה מרכיבים מפעולת ההוצאה של הדאורייתא. אז גם אם אני לא מגיע, אני לא יכול להגיע לעבור על איסור תורה, אבל חכמים רואים בזה משהו מספיק דומה לאיסור תורה כדי לאסור אותו מצד עצמו. ולכן אפשר לאסור גם מישהו שעשה הנחה לבדה. זה גם הסבר להבין את הראשונים שחולקים על רש"י. אוקיי?
אפשר לשאול משהו?
כן, כן.
זה תלוי בזמן?
עוד פעם?
זה תלוי בזמן, כלומר, מישהו עקר ושם לי את זה ביד. ואני לא עשיתי את ההנחה עצמה.
לא עשיתי הנחה, אני מדבר שאני כן עושה הנחה.
לא, ולכן אני, האם זה צריך להיות באותו זמן, גם העקירה וגם ההנחה?
מה זה פעולה של שניים שעשו? הדוגמה, אני העני, בסדר? אני לוקח את החפץ מהרשות הרבים, איפה שאני עומד, מכניס את זה אל רשות היחיד, ושם זה נשאר ביד שלי, ובעל הבית לוקח את החפץ מהיד שלי. אז בעל הבית עשה הנחה, נכון? הוא בעצם זה שהיא...
לא, עשה עקירה.
לא, הוא עשה הנחה. אני עשיתי את העקירה מרשות הרבים, ובעל הבית לקח את זה מהיד שלי ועשה הנחה ברשות היחיד.
ואם הוא לא עושה את ההנחה?
אז אין הנחה.
או בפרק זמן, לא יודעת מה.
לא, לא משנה.
הוא
לוקח את זה.
אין קשר בין הפעולות.
הזמן פה לא חשוב. אני עברתי את זה לרשות היחיד, והוא לקח את זה מהיד שלי, אז הוא נחשב זה שהניח. אני הייתי זה שעקר והעביר, והוא היה זה שהניח. עקירה מהיד שלי במקרה הזה נחשבת הנחה. כי היד שלי היא זו שהובילה את זה מרשות הרבים. ועכשיו הוא לקח את זה מהיד שלי, ועכשיו זה נמצא ביד שלו ברשות היחיד. ואולי הוא גם צריך להניח את זה שם, ראינו את זה ברש"י. אבל לא משנה, זה דיון אחר. אוקיי? אז הוא הניח...
שאלה רק, איסור הנחה, אני פשוט מנסה להבין את זה, איסור הנחה הוא יכול להיות רלוונטי רק אם זה כגדר לאיסור עקירה, נכון? לא בפני עצמו.
אז אני אומר, זה איסור דרבנן. איסור שהוא איסור דרבנן, זה ברור. השאלה אם הוא גדר או לא גדר, אלה שתי האפשרויות שאמרתי קודם. אפשרות אחת להגיד שזה גדר. שאם אנחנו נתיר לך הנחה, מישהו אחר יבוא לעשות את
הסיכות. שזה הגיוני.
זה גדר. אבל אפשר היה להגיד, לא, הנחה, יש בו איזשהו מימד מתוך ההוצאה. ואם ההוצאה נאסרה על ידי התורה, חכמים מרחיבים את זה ואוסרים גם את ההנחה לבד. כי בכל זאת זאת פעולה בעייתית. נכון? שהיא לא בבעייתיות עד כדי לאסר מדאורייתא. אבל גם היא פעולה בעייתית, וחכמים מחליטים לאסור את זה מדרבנן. אוקיי? לא בגלל שאני אגיע לאיסור תורה. ואז זה לא גדר, זה לא סייג, אלא זאת הרחבה של האיסור דאורייתא. שתי אפשרויות.
אני ניסיתי להשוות, נתלתה לי השוואה בראש, לנגיד שיגידו אסור לטוס ממקום למקום, כן? אז יש איסור לטוס כולל אמראה ונחיתה. אז כאילו, לאסור להמריא זה מובן, כי ברגע שעשית את הפעולה כבר די, התחלת את זה, זה כמו הקירה.
לא, לא רק זה.
ושתי הפעולות...
לא רק זה, אלא שבסוף, בסוף אתה גם תנחת.
נכון, זהו, אבל איך אפשר להגיד,
ואפשר... אתה רק עוקר, רק עוקר ולא מניח, וזה עצמו נאסר, כי יכול היה להיות מצב שאתה גם תניח.
אוקיי, אבל איך אפשר להגיד, איך אפשר להגיד שאסור, שאיסור נחיתה לבד הוא בעצמו איסור, כאילו מה, זה לא אפשרי משהו אחר.
למה? יש פה מרכיב מסוים מתוך הטיסה. אז אם טיסה, התורה רואה אותה כפעולה בעייתית.
לא, זה הקשר.
רגע, אז...
הוא נמריא כדי לנחוף, זה הייתה המטרה שלו.
שנייה אחת.
הנחיתה הייתה המטרה.
בדיוק.
יחד, תנו לי רגע.
אז למה הנחיתה היא לא חשובה?
רגע, רגע.
לא, כי זה או ביחד, או שניהם ביחד.
לא, תנו לי שנייה אחת להסביר, אני באמצע. אני, התורה אומרת שיש, שטיסה היא פעולה בעייתית, אוקיי? עכשיו, חכמים אומרים, תראה, חלק מהבעייתיות של הטיסה זה גם הנחיתה, נכון? עכשיו, מישהו שעשה רק נחיתה, בלי אמראה וכו', עדיין יש פה מימד בעייתי. הוא לא מספיק בעייתי כדי שזה ייעשר מדאורייתא, אבל הוא בעייתי במובן מסוים, ולכן חכמים אומרים, כדי לשמור על צביון השבת, אנחנו נאסור עליך גם את הנחיתה לבדה. מדרבנן, לא בגלל שתגיע לאיסור תורה, זה לא חשש, זה לא גדר, שמה אתה תעשה איסור תורה, אלא יש מימד מסוים של הבעייתיות דאורייתא שנמצא גם פה, וזה מספיק כדי שחכמים יאסרו אותו. זה אני קורא איסור שהוא לא איסור של גדר, אלא איסור
עצמי. אבל זה באותה חומרה של העקירה, של ההמראה?
איסור דרבנן, כן. איסור דרבנן בכל דבר. יש איסורי דרבנן שהם כאלה, איסורי דרבנן שהם כאלה, זה מחלוקות ראשונים, לא חשוב, אבל באופן עקרוני, מדברים על שני סוגי איסורי דרבנן. איסורים של גדר או של סייג, שמה תגיע לעשות איסור דאורייתא, ואיסורים עצמיים. שזאת הרחבה של האיסור דאורייתא, לא שמא תבוא לדאורייתא, אלא חכמים מבינים שצביון השבת נפגם גם אם אתה רק מניח, בלי שאתה עוקר, הוא לא נפגם בצורה מאוד מאוד מהותית, לכן דאורייתא לא יהיה פה איסור, אבל זה מספיק פגום בשביל שחכמים יאסרו. הם רוצים שנרחיב יותר את השמירה על צביון השבת, אוקיי?
אני רוצה רגע לשאול משהו,
כן.
אפשר? כן. רשי, אם לא ניקח רגע את כל הפירושים שהבאנו, אני אקח רגע את הפשט שלו, שהוא בעצם אומר שעקירה, זה יהיה איסור דרבנן, וזה פטור אבל אסור, ולא הביאו את ההנחה, ההנחה זה בעצם מותר, אז איך הוא מסביר את המשנה? הוא סותר את המשנה, המשנה אומרת, שניהם פטורים, ואמרנו שהכוונה של שניהם פטורים, זה שניהם פטור אבל אסור. אז לכאורה רשי סותר את המשנה, ואיך יכול להיות שרשי יסתור את המשנה?
זה בדיבור המתחיל על המשנה, הוא מפרש את המשנה.
שאלה מצוינת, והראשונים שואלים את זה על רשי באמת. ולכן באמת חלק מהאחרונים מסבירים שגם רשי לא התכוון להגיד את זה. אבל יש אחרונים שלומדים כן ככה ברשי.
אבל לא הכוונה...
רגע, מה שכתוב במשנה שניהם פטורים, הכוונה שניהם לא חייבים. אחד מהם פטור אבל אסור, אבל השני זה מותר לגמרי. כך צריך להגיד לפי רשי, וזה באמת דחוף.
אי אפשר להסביר לפי רשי. אי אפשר להסביר לפי רשי שהוא לא מדבר על מקרה אחד ששניהם פטורים, אלא על יש שם הרי ארבע מקרים, שניים לכל אחד. אז שניהם פטורים משני הצדדים, כלומר, כי הרי הוא אומר, שניים אין לכל אחד, עקירה לעני ועקירה לבעל הבית.
אוקיי.
אז זאת אומרת שלא במקרה אחד שניהם פטורים.
כן, אבל בשניים שהסעוע כתוב ששניהם פטורים, לא רק במשנה. ולפי רש"י,
בשניים
פטורים רק העוקר פטור אבל אסור, המניח מותר. במשנה עצמה, כשכתוב בשני המקרים שהם פטורים, הלשון של המשנה,
יש שם שני מקרים לכל אחד.
נכון, ובמקרים ההם מדובר רק על עקירות, ובעקירות באמת מדובר רק על העוקר, והעוקר באמת זה פטור אבל אסור.
זהו, אז זה מה שרשי כותב, הרי זה דיבור המתחיל על המשנה. כשהוא כותב שניהם פטורים, אז בעצם בשני המקרים הם פטורים, אז הוא אומר מדובר רק על העקירה, לכן זה מסביר את רשי על המשנה.
אבל זה לא מה שכתוב שם.
רגע, רגע, תראו את לשון המשנה. יציאות השבת שתיים שאין ארבע בפנים, שתיים שאין ארבע בחוץ. כיצד? העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים. פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית, או שנטל מתוכה והוציא, העני חייב ובעל הבית פטור. בסדר? פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של העני, או שנטל מתוכה והכניס, בעל הבית חייב והעני פטור. מה זה, מה הכוונה פה פטור?
פטור אבל אסור.
פטור אבל אסור.
פטור הוא מותר. פטור הוא מותר. בגלל שכשהאחד חייב, השני לא עשה כלום. הפטור על הסור זה מדובר בשניים שעשהו, בדרבנני. פשט העני את ידו לפנים ונתן בעל הבית מתוכה. או שנתן לתוכה והוציא, שניהם פטורים. מה שחני דיברה זה על זה.
נכון, אבל זה גם הרשי על המשנה.
עוד פעם, זה על המשנה, אני מדבר על המשנה.
נו נכון, אז שניהם פטורים, הוא רוצה להגיד, ויש עוד אופציה של הצד השני, של הבעל הבית.
נכון.
זאת אומרת ששניהם פטורים, הכוונה בשני המקרים, אני לא יודעת, אני מנסה להסביר את רשי, בשני המקרים הם...
העוקר פטור.
העוקר פטור.
נכון, זה מה שצריך להגיד לפי רשי, בשני המקרים העוקר פטור. והמניח...
זה מה שהוא כותב לגב... את זה במפורש.
מה?
הוא כותב את זה במפורש.
כן, כן, זה מה שהוא כותב, זה גמרא שקראנו קודם. אבל בגמרא עצמה, כתוב בהצלותה, תראו פה. תראו, רואים פה? זה הגמרא בעצם שרש"י מתייחס אליה למשנה. שניהם פטורים, שואלת הגמרא, והיית אביד המלאכה מביניו, הרי אחד עקר והשני הניח, תכלס הייתה פה הוצאה על ידי שניהם. מביאים ברייתא, רבי אומר מעם הארץ בעשותה, העושה את כולה ולא העושה את מקצתה, יחיד ועשה אותה חייב, שניים ועשו אותה פטורים. עכשיו, שניים שעשו אותה פטורים, פה כבר מדובר בבירור, לא כמו במשנה. פה כבר השניים שעשו אותה פטורים, זה העוקר והמניח. כאן כבר אי אפשר להגיד את מה שנועה אמרה. כאן מדובר שניהם פטורים. על זה אני מדבר כשאני אומר, לפי רש"י צריך להגיד, שניהם פטורים, הכוונה שניהם לא חייבים. העוקר פטור אבל אסור, והמניח מותר. במשנה עצמה, שניהם פטורים, זה מה שנועה אמרה. שני העוקרים פטורים. בסדר? בכל אופן, אז נחזור לענייננו, כי אנחנו קצת מעריכים מדי בעניין הזה. אני בכל זאת רוצה לסיים את זה היום. אז הרש"י בעצם, אמרתי, ברש"י נראה שעל העקירות יש פטור אבל אסור, על ההנחות מותר לגמרי. אמרתי שבגלל הקושיות האלה, יש מהאחרונים שהבינו ברש"י, שגם רש"י מתכוון לומר שגם המניח פטור, ומה פטור אבל אסור. ומה שרש"י רק רוצה לומר, זה שבמשנה נקטו רק את העוקרים ולא את המניחים, אבל לא שבמניחים אין איסור. גם במניחים יש איסור, רק במשנה לא הביאה את זה, היא הביאה רק את העוקרים. היא הביאה רק איסורים כאלה שמגיעים לידי דאורייתא. היא לא הביאה איסורי דרבנן שלא הם מגיעים לידי דאורייתא. אבל זה רק דיון מה המשנה הביאה. זה לא חילוק בין השאלה מי פטור ולמי מותר. אין מותר. גם המניח לבד זה פטור אבל אסור לפי רש"י. כך יש כאלה שמבינים, ברש"י. פשט רש"י הוא לא כזה דרך אגב. עכשיו בואו נראה רגע את התוספות. פשוט אני אעשה את זה כבר יחסית מהר כי אני רוצה לסיים את זה. תראו את התוספות. מה שפרש רש"י, בעקירות כחשיב, אינו נראה לרי. שימו לב שתוספות לא מקשה על רש"י, איך זה יכול להיות של הנחות מותר לגמרי. הקושיה הזאת לא קיימת. כנראה תוספות הבין ברש"י, כמו שאמרתי קודם, רש"י לא מתכוון לומר של הנחות זה מותר לגמרי, אלא שהמשנה לא הביאה את הפטור על הנחות, אלא רק את הפטור על הקירות, כי זה איסור דרבנן יותר חמור באיזשהו מובן, אבל גם על הנחה לבד יש איסור דרבנן. אבל עדיין תוספות לא נוח לו מה שרש"י אומר, אינו נראה לרי, חדה דעקירה בלא הוצאה אינה אלא טלטול באלמה. ואין בדררה דחיוב חטאת כלל. אם מישהו עקר ולא הניח, וגם לא העביר מרשות לרשות, אלא רק עקר, והשני העביר והניח, זה לא שייך בכלל. הוא אומר, מה זה קשור? זה כמו תחשבו על מצב שבו אני רק עקרתי משהו ברשות היחיד, ואחרי זה שמתי אותו בחזרה ברשות היחיד. יהיה בזה איסור דרבנן?
לא.
לא יהיה בזה כלום, נכון? אז למה אם הוא עקר, ומישהו אחר בא ולוקח מהיד שלי ומעביר? למה שם אני אעבור על איסור דרבנן? הרי זה טלטול באלמה, עשיתי אותו דבר. לכן אומר תוספות, הוא לא נראה לו מה שרש"י אומר. ועוד...
אבל איפה רש"י אומר את זה?
מה?
איפה רש"י אומר את זה?
רש"י אומר
שעקירה.
שעקירה היא אסורה, שם העיתונות. שזאת פעולה שהיא רק בתוך רשות של אחת, אז...
כמו שהשני עושה את העברה ואת ההנחה. ברגע שאני עשיתי את העקירה זה איסור דרבנן, כי אני יכול להגיע לאיסור דאורייתא. אבל אז לפי זה, אם אני עקרתי ברשות היחיד והנחתי חזרה ברשות היחיד, אומר תוספות, גם היה צריך עוד איסור דרבנן. כי הרי יכולתי אחרי זה, אחרי שעקרתי, לקחת ולהניח את זה ברשות הרבים. לא להחזיר את זה ברשות היחיד. אז למה שם אין איסור דרבנן? לא סביר שבדבר כזה יהיה איסור דרבנן, אומר תוספות. אוקיי, אבל יש לו קושיות על רש"י, אבל מה שחשוב לי זה מה שתוספות עצמו אומר. הוא מפרש ריבה, דעתי לידי חיוב חטאת, היינו. אותו שפושט את ידו ומכניסה או מוציאה, דכוותה בבא דרישא, חייב חטאת. ואחר פטור, לפי שלא עשה כל המלאכה, שחיסר ממנה מעט, או עקירה או הנחה. מה הוא אומר? הוא אומר, מה שהגמרא, מה שהמשנה מביאה זה לא רק עקירות, אלא זה או עקירות או הנחות, אבל עקירה והנחה שמלווה גם בהעברה. זאת אומרת, אם אני עושה עקירה ומעביר לצד השני, ואז השני מניח, או שאני הולך לצד השני, השני עוקר, ואז אני לוקח ומניח אצלי. תמיד פעולה שהיא או עקירה או הנחה, שבאה ביחד עם העברה, אל זה המשנה מדברת. זה משמעותי. אם עשית רק עקירה או רק הנחה, אבל באותה רשות לא עשית את ההעברה, אז זה אפילו יסוד רבנן, אין זה כלום. זה סתם טלטול באלמה. כך מסביר התוספות.
וזה שווה לזה שרש"י מזכיר, שמחייבים על אותה מלאכה שמתחילה בפשיטת היד, כי זה אומר העברה כביכול. התחלת העברה.
אם אתה עושה עקירה והעברה, העקירה לבד אומר תוספות, זה לא, זה שום דבר.
לא, הוא אמר, רב אמר עכשיו שתוספות שם דגש על העברה.
נכון.
כן, אבל הצירה שכתוב שפשיטת היד זה מה שמחייב, כאילו, למה פשיטת היד? כי זה התחילת העברה, כביכול.
לא, לפי רש"י לא צריך, מספיק העקירה לבד, כך תוספות
לפחות. לא, מה שהוא אמר אחר כך, ברבנן אומרים.
לא הבנתי. ברבנן אני מדבר.
אבל זה לא רוצה לגרור שפשי לא אומר את זה.
מה? לא הבנתי?
ברור שזה כאילו הגחכה של
רש"י,
זה ברור שזה לא מה
שרש"י
כותב.
זה, תוספות תבין ברש"י לא כך. תוספות תבין ברש"י שרש"י מדבר על עקירה לבדה. בסדר? יכול להיות שגם רש"י מתכוון לזה, אבל...
לא, 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 לא לזה אני מתכוון. זה החלק הראשון של רש"י, שהוא מדבר על עקירה, ואחר כך הוא אומר, ורבנן אומרים שפשיטת יד היא מחייבת.
רבותינו.
רבותינו, כן.
הפירוש השני שרש"י מביא, כן, לא נכנס אליו עכשיו, זה פרשייה אחרת.
בסדר. בגלל זה רציתי לשאול אם זה זהיר או זה שונה.
ברש"י עצמו כתוב עקירות, בסדר? אז לכן ברש"י לא כתוב...
לא, אני מדברת על פירוש שני, בסדר, אם הרב לא רוצה לדבר על זה.
אבל אין אפשרות להבין את רש"י רק בעקירה. זה ברור שהוא מדבר על עקירה, שהיא בסופו של דבר עושה העברה, זה...
לא, היא עושה העברה, אבל יכול להיות שהשני שהניח עשה את העברה. אני עקרתי רק.
העברה, הוא לא מדבר על העברה בכלל.
ומי שעקר, הוא יהיה מחויב מדרבנן.
כך רש"י אומר.
אם בסופו של דבר נעשתה העברה.
כך רש"י אומר. ותוספות טוען, לא. אם אתה רק עקרת, והשני אחרי זה העביר והניח, לא יכול להיות שאתה עברת איסור דרבנן. לא עשית כלום. זה כמו לעקור באותה רשות, ולהניח אחרי זה באותה רשות. מה אכפת לי שהשני אחרי זה העביר והניח? אז הוא חייב, אבל מה זה קשור אליי? במצב כזה אומר תוספות, גם על העקירה לא חייבים.
כן.
אז לכן אומר תוספות, צריך להגיד שמדובר פה בפעולה שבאה עם העברה. ואז מה שקורה פה, תוספות בניגוד לרש"י אומר, מה שכתוב בגמרא, שהארבע דרבננים ששנויים במשנה, זה כאלה שמגיעים לאיסור תורה, למה הכוונה? לא לארבע עקירות, אלא לארבע פעולות שהן או עקירה או הנחה, ביחד עם העברה. את עקירה והעברה מרשות הרבים, עקירה והעברה מרשות היחיד. העברה והנחה ברשות הרבים, העברה והנחה לרשות היחיד. זה ארבע הפעולות הדרבנניות שמופיעות במשנה. ארבע שלא מופיעות במשנה, זה עקירות או הנחות שלא מלוות בהעברה, והם באמת לא איסורי דרבנן. כך תוספות טוען, אוקיי? ואז זה לא רק עקירות, לעומת רק הנחות כמו רש"י, אלא רק פעולות שכרוכות בהעברה. עכשיו, בתוספות עצמו, גם רואים בניסוח שלו, מאוד ברור שתוספות מבין שמהותה של ההוצאה זאת ההעברה. העקירה וההנחה הן לא באמת חשובות. כן, זה מה שאומר, האח הפטור לפי שלא עשה כל המלאכה שחיסר ממנה מעט, או עקירה או הנחה, אבל בעצם את מהותה של המלאכה הוא עשה. העברה זה מהותה של המלאכה.
רגע, יש לי שאלה. אני חוזרת לדוגמה של אירי של הטיסה. אם נסקתי, כן? המטוס נסק בערב שבת ונחת במוצאי שבת, האם העברה לבדה? שהיא בתחום השבת?
אז את מגיעה לנפקמינות, עוד רגע אני אעיר עליהם. בסדר? קודם כל ננסה להבין רק את מה שכתוב. עוד רגע, אני מגיע לזה עוד מעט. לפי תוספות, המהות של איסור ההוצאה זה העברה. לכן תוספות אומר על רש"י, אם אתה עושה רק עקירה, לא עשית חצי מפעולת הוצאה. עשית טלטול בעלמה, עשית פעולה חסרת כל משמעות. זאת אומרת, המשמעות המהותית של ההוצאה, זאת שינוי הרשות, זה העברה מרשות לרשות. שימו לב שתוספות פה נדמה לי הולך לשיטתו שראינו, שהוא תופס את מהותה של פעולת ההוצאה כהזזה, כשינוי הרשות. ולכן באמת גם פה, תוספות לשיטתו, אומר, מה אתה רוצה רשי? מה זה, אם עשית עקירה לבד, בלי שעשית העברה, לא עשית חצי מפעולת ההוצאה. לא עשית כלום, עשית פעולה חסרת כל משמעות. המשמעות של פעולת ההוצאה זאת העברה, לשינוי הרשות. ולכן תוספות פה הולך לשיטתו. ברשי יש מקום לדון, יכול להיות שגם רשי למד כך כמו שנועה אמרה קודם, ותוספות לא הבין אותו טוב. או שרשי באמת לומד אחרת. ורשי חושב שהעקירה לבדה היא חצי מהפעולה. ואז לשיטתו באמת יכול להיות שלא העברה זה מהותה של הפעולה, אלא אולי העקירה זה עיקרה של הפעולה. אבל כמו שנחמה העירה קודם, זה לא הכרחי. כי יכול להיות שמה שרשי אומר זה לא שהעקירה יותר חשובה, אלא פשוט העקירה זה הדבר היחיד שיכול להסתיים באיסור דאורייתא. אבל זה לא אומר שמהותה של הפעולה זאת העקירה. לכן ברשי אני לא חושב שאפשר לדייק איך הוא הבין את מהות פעולת ההוצאה. בתוספות מאוד נראה שהוא כמו שאני אמרתי בשיעור הקודם, שמהותה של פעולת ההוצאה זאת ההזזה. ההזזה, לכן מעבר מרשות לרשות. ולכן תוספות אומר שבלי שעשית את ההעברה הזאת, אין פה שום דבר מהוצאה. אם עשית את זה, אז את מהותה של פעולת ההוצאה יש. רק חסר או עקירה או הנחה, אז אי אפשר להגיע לחיוב דאורייתא, אז יהיה איסור דרבנן. אבל את מהותה של פעולת ההוצאה יש כאן. ושימו לב, בניגוד לרשי, האיסור דרבנן לפי תוספות, הוא באמת לא בגלל הגזרה שמה תגיע לדאורייתא, אלא בגלל שאת המהות עשית. מה שחסר זה תנאי טכני. ואם הייתי צריך לדייק, אני חושב שבתוספות באמת כתוב שמהותה של פעולת ההוצאה זאת העברה. העקירה או ההנחה, ותוספות לא עושה הבדל ביניהם, שניהם זה תנאים צדדיים. בעצם צריך העברה. העקירה או ההנחה זה תנאים צדדיים. כך תוספות מבין את פעולת ההוצאה.
נכון, ואז זה באמת, הנפקמינה שהבאת בתחילת השיעור עם הערב שבת, אז לתוספות הרי בכלל לא היה עקירה באיסור, אז בכלל, אז שם הוא כן יגיד ש...
נכון, זה באמת,
זה אחת הנפקמינה.
שם בכלל לא יהיה איסור לתוספות בפשטות, נכון?
יש לי שאלה.
כן.
אני לא יודעת, פתאום תוך כדי זה, זה נראה לי בכלל מצחיק למה חילקו את המלאכה הזאת בכלל לשניים? הרי כל פעולה, כל מלאכה אני יכולה לחלק ל... הרבה חלקים, לא רק לשניים.
אם יש חלקים מהותיים, אז תחלקי.
לא, למשל, אני לא יודעת...
אפשר לחלק את העברה עצמה לכל סנטימטר שעוברים מרשות היחיד לרשות הרבים.
לא, אפילו מלאכה אחרת, אני חושבת, נגיד, לא יודעת איך להגיד את זה, נגיד הדלקת, להדליק את האור או להבעיר אש, אז אני יכולה להגיד שהמלאכה מחולקת לעשות ניצוץ או בלזה שאני מבעירה את האש. אפשר לחלק כל מלאכה להרבה חלקים.
אני לא רואה, את רואה שאת לא מצליחה.
למה? התורה בגמרא מחלקים, בין מי שמביא את האש, מי שמביא את העצים.
נכון, בבקמה.
מה זה קשור להביא את העץ ואת העץ?
אז גם הם מחלקים...
אפשר לחלק מלאכות, אפשר לחלק מלאכות לכל מיני חלקים.
ממש לא. אבל קודם כל, זה הביא את האש וזה הביא את העצים, זה לא בהלכות שבת, זה בהלכות נזיקים. בהלכות נזיקים לא מדובר על השאלה מי עשה את מלאכת ההבערה, אלא מי אחראי על הנזק, זה משהו אחר לגמרי. מלאכת ההבערה זה לשים את האש על העצים, להבעיר את העצים על האש, אין פה, זה לא מחולק בשום צורה. יש שתי צורות לעשות את מלאכת הבערה, או להכניס עצים לתוך האש, אז הבערתי את העצים, או לקחת את האש ולהבעיר את העצים. אבל זה לא שתי חלקים של הפעולה, זה שני אופנים שונים לעשות את מלאכת הבערה. זה א', ב', גם אם אפשר לחלק, אז אפשר, אז תחלקי, מה הבעיה? מי אמר שבמלאכות אחרות אי אפשר לחלק? אז אפשר. מה קרה? מה השאלה?
כי כשפה אנחנו מחלקים, אנחנו מתחילים להגיד שאפילו רק ההתחלה זה אסור, ואפילו רק הסוף זה אסור. אני השתכנעתי מתוספות ששניהם ביחד אסורים, כי רק ששניהם ביחד נעשים, המטרה מגיעה לידי מימוש.
לא, 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 זה ממש מעורבב, הכל מעורבב. זאת אומרת, עוד פעם, אם הדבר, אם אנחנו מחלקים, הדיון פה הוא דיון במישור דרבנן. מי שעשה את החלק הראשון, החלקים האחרים, זה רק איסור דרבנן. בשביל האיסור דאורייתא, ברור שצריך את כל החלקים. את הדיון הזה אפשר לעשות גם במלאכות אחרות. אם תמצאי במלאכות אחרות שיש כמה חלקים, בהחלט גם שם תעלה השאלה, מי שעשה חלק אחד, האם יעבור על איסור דרבנן או לא? אין בעיה, נכון מאוד. אבל זה רק איסור דרבנן. לדאורייתא צריך לעשות את כל המרכיבים, זה ברור. לפי תוספות זה לא קשור, תוספות לא אומר שצריך את כל החלקים. כולם אומרים שצריך את כל החלקים. תוספות אומר שמה שחשוב במלאכת ההוצאה זה ההעברה. לא ההוצאה ולא ההכירה ולא ההנחה. האהבה. לא החיבור של שניהם. לא החיבור של ההנחה. אלא ההעברה, זה מרכיב שלישי.
אז למה כשהבעל הבית יוציא את ידו עם חפץ ויחזיר אותה חזרה, הוא עשה העברה. אז למה לפי תוספות הוא לא יהיה חייב?
לא הבנתי.
אם בעל הבית יושיט את ידו החוצה לרשות הרבים עם חפץ ויחזיר אותה חזרה עם אותו חפץ אליו, תוספות לא יחשב את זה כעברה.
לא הניח.
עד שאין הנחה, אין העברה.
נכון.
זה התנאי, זה התנאי. זה לא עיקר העבודה, אבל זה התנאי.
חשוב לי שתבינו על זה, לא להתבלבל פה. אין חולק על זה שחיוב דאורייתא קיים אך ורק אם עשינו עקירה, העברה והנחה. חובה, אין ויכוח. הוויכוח הוא ויכוח תיאורטי בשאלה מהו העיקר ומה הם תנאים. אבל כולם מסכימים שצריך את שלושת הדברים כדי לעבור איסור תורה. אין ויכוח על זה. לכן אם חסר אחד מהם לא יהיה איסור תורה. אוקיי? צריך להיות ברור. עכשיו, תראו, זה לגבי תוספות. תראו את הפירוש השני של הרשב"א, אני כבר צריך להזדרז קצת. ויש מפרשים איפחה, הפוך מרש"י, הוא הביא את פירוש רש"י. יש מפרשים איפחה, פירוש שלישי בגמרא, שהנחות ככה שיב. לפי תוספות, מה החשיבו במשנה? את ההעברות. לפי רש"י, מה החשיבו במשנה? את העקירות. לפי הפירוש השני, מה שהחשיבו?
הנחות.
אבל כאן גם כתוב למה. משום שעל ידו נגמרה מלאכה, והיא עיקר המלאכה. שעל ידי ההנחה, אתי באו בעל מלידי חיוב חתן. ברשב"א פה כתוב בפירוש שההנחה היא מהות מלאכת ההוצאה. אז אם אני צריך, ברש"י אי אפשר לדייק. בתוספות נראה שזאת ההעברה. ברשב"א, בפירוש השני, ויש בפרשים ברשב"א, נראה שההנחה היא מהות המלאכה. והעקירה זה תנאי, כמובן, אם לא עקרת ממקום אחד, אז אין משמעות להנחה במקום אחר. ברור שלהנחה מקבלת את משמעותה כאשר זה מסיים עקירה ממקום אחר. אבל בעצם במהות מלאכת ההוצאה היא ההנחה. אוקיי?
אבל מה רשב"א מחשב כהנחה? זה צריך להגיד, אני שלקחתי את החפץ מבעל הבית וחייב להניח. או שרק בזה שאני לקחתי זה הנחה?
זה מה שדיברנו בשיעור הקודם ברש"י. האם צריך מספיק שהיד עוצרת, כן. או צריך להניח את זה בצד. מחלוקת ראשונים, מה, לא משנה כרגע.
אז לפי רשב"א, זה שלקח מהידו של השני, להנחה, והוא חייב, כן?
רשב"א לא נכנס לשאלה הזאת. מה שתגידי בשאלה הזאת, תגידי. אבל מה שנקרא הנחה, אם עשית את זה, זה עיקר מלאכת תוצאה. מה זאת הנחה? זה הוויכוח שראינו שם. בלי להיכנס...
לא, אבל הרב... אולי הגורם שקובע מה העיקר זה גם כוונת האדם. אם הוא רוצה לסכל אבנים מהשטח שלו, אז העיקר בשבילו זה העקירה.
הוא אומר לא ככה.
כי לא אכפת לאיפה שהאבנים ינוחו.
כן, סברה יפה, אבל הרשב"א לא אומר ככה. הרשב"א אומר שהעיקר זה ההנחה. אז יש לנו פה שלוש שיטות בראשונים. שיטה אחת...
אבל לפי רש"י...
שיטה אחת...
לפי רש"י... העקירה היא לא מהות המלאכה. פשוט גוזרים עליה בגלל שאפשר להגיע ממנה... לאיסור דאורייתא, אבל זה לא שהיא מהות המלאכה, לפי תוספות מהות המלאכה זה העברה, ולפי רשב"א מהות המלאכה זה ההנחה, אבל לפי רש"י אי אפשר להבין מה מהות המלאכה.
לגמרי, נכון. סיכמת את הסיכום שאני התחלתי עכשיו להגיד, זה בדיוק הסיכום. יש לנו שלוש שיטות בגמרא, שלוש שיטות בראשונים, איך לקרוא את המשנה לאור מסקנת הגמרא בדף ב'. כן, שאתי לידי חטאת כחשי, מה שלא אתי לידי חטאת לא כחשי. לפי רש"י, במשנה החשיבו ארבעה דרבננים של עקירות. לפי התוספות, החשיבו ארבעה שיש בהם העברות. לפי הרשב"א, יש בפרשים ברשב"א, החשיבו את ארבעת ההנחות. מבחינתנו, מה שחשוב, למה אני מביא את זה? כי זה חשוב לעניין הגדרת מהותה של מלאכת ההוצאה. ברש"י אי אפשר להסיק מסקנה מה הגדרת מלאכת ההוצאה. כי רש"י תולה את זה בעניין טכני, אם זה יכול להסתיים בדאורייתא או לא יכול להסתיים בדאורייתא. הוא לא נכנס לשאלה מה העיקר ומה לא עיקר. לפי תוספות, העיקר זאת העברה, או ההזזה, או שינוי הרשות. אוקיי? מה שדיברתי בשיעור הקודם, מה שהצעתי בתור ההסבר במהותה של מלאכת ההוצאה, נכנס הכי טוב בתוספות פה. וזה לשיטתו גם בתוספות שראינו שם. לפי יש מפרשים ברשב"א, מהותה של מלאכת ההוצאה זה ההנחה, להצמדת מיקום חדש לחפץ, כן? לשים את החפץ במיקום חדש, זה מהות מלאכת ההוצאה, רק בלי שעשית הכירה זה לא נחשב. אלה השיטות, שיטות הראשונים שראינו. יש פה שתי נפקמינות, אני אעשה את זה בקצרה, כי אני באמת לא רוצה כבר להמשיך את זה גם בשיעור הבא. יש לי שתי נפקמינות. נפקמין אחת לגבי הוצאת בשר הפסח. לגבי קורבן פסח, הגמרא במסכת פסחים עוסקת באיסור להוציא אותו ממקומו. אתם יודעים שבשר פסח צריך להיאכל במקום שמיועד לאכילתו. שם נמנים עליו, יושבת החבורה, ושם אוכלים אותו. אסור להוציא את בשר הפסח מחוץ למקומו. הגמרא שם דנה מה זה נקרא להוציא. כן? אז אומרת, אומר רשי שמה, צריך לעשות עקירה והנחה. רשי מסביר למה? כשבת, דבעינן עקירה והנחה, דעד שיניח לא נגמרה המלאכה. לגבי שבת וכל חיובי חטאת, כתיב בעשותה, בעושה את כולה ולא עושה את מקצתה, והיינמי גם בקורבן הפסח, אף על גב דלב בר חטאת, אורי זה לא נאמר לגבי הוצאה של קורבן חטאת, איסור של הוצאה בשבת, מדובר על איסור אחר לגמרי. גם שם מופיע הוצאה, אבל זה לא קשור להוצאה בשבת, זה משהו אחר. אומר רש"י, זה אותו דבר כמו בשבת. למה? כי משבת אנחנו רואים שההוצאה לא נגמרת עד שאתה לא מניח. ולכן כך גם בקורבן הפסח. עכשיו תבינו, אם לפי תוספות, קשה מאוד להגיד את מה שרש"י אומר כאן. כי לפי תוספות, זה בכלל, ההגדרה של הוצאה זה העברה מרשות לרשות. הצורך בהכירה ובהנחה זה רק תנאי צדדי. מי אמר שהתנאי הצדדי הזה הוא לא הלכה מהלכות שבת, וזה לא קשור בכלל להוצאה בשר הפסח? הוצאה בשר הפסח, העיקר שזה יצא מחוץ לבית, למה צריך להכירה והנחה? לפי תוספות, קשה מאוד להגיד את מה שרשי אומר כאן. רשי מה שהוא אומר כאן, רשי כנראה מבין שבאמת זה לא העברה, אלא המושג הוצאה מוגדר להיות עקירה ואחרי ההנחה, ולכן גם בקורבן הפסח, אם אני רוצה שתהיה שם הוצאה, זה צריך לכלול עקירה והנחה. לפי תוספות, באמת הגמרא שם קצת קשה, כי הגמרא שם הרי לומדת שצריך עקירה והנחה מהוצאה בשבת, וצריך להגיד שזה איזשהו סוג של גזרה שווה. לא באמת השוואה מהותית, אלא זה גזרה שווה. הוצאה מול הוצאה, אם ההוצאה פה זה עקירה והנחה, גם ההוצאה שם זה עקירה והנחה. אבל לא שבאמת יש דמיון מהותי לפי תוספות. אוקיי? כן.
אפשר? אוקיי. המהלך שאמרת זה הגיוני, אבל העניין, מה שמפריע לי כאן בגזרה שווה שבאמת בעצם עושים, זה שזה נכון שיש את אותה מילה של הוצאה, אבל המהות, בלי קשר שנייה לאיזה רכיב, המהות של הוצאה בשבת, אנחנו מדברים על העברות, כי אנחנו מדברים על רשות ורשות. בשבת לא אכפת לנו איפה זה נמצא, כל עוד זה לא עובר למקום השני. בפסח, העניין של ההוצאה זה לא שכי ממש, זה לא שכל כך אכפת לי מהשינוי, כמו שאכפת לי שזה יישאר בתוך כותלי הבית. יש לי עניין ספציפי שזה יישאר בפנים. לכן, אני חושבת שההשוואה כאן היא לא...
ניסוח אחד, אבל ניסוח אחר, זה שאכפת לי שזה לא יהיה במקום אחר, לא שזה יהיה פה.
אבל למה? בפסח אני יכולה לעשות בחוץ בחצר, בחוץ ברחוב?
את צריכה לקבוע איזה מקום שבו את אוכלת את הפסח. האם זה להיות מוגדר בתוך בית? אני לא חושב. לא?
אני יכולה לקבוע מקום לאכול את הפסח ברשות הרבים?
ברשות הרבים אני לא יודע, יכול להיות שגם כן, אני לא זוכר כרגע את הלכות פסח.
כי זה בדיוק עניין, אם אני יכולה לקבוע ברשות הרבים, ואז עוד... סליחה?
זה צריך להיות קבוע במקום. מהו המקום אני כרגע לא זוכר, אם יש שם הגדרה מדויקת מהו המקום.
אם אני לא טועה, זה כאילו... גם מהפסוקים של לא לצאת מהבית, שיש שם עניין ממש של בתוך בית, אני לא חושבת שיהיה אפשר... הלכתית להגדיר שאפשר ברשות הרבים, ועוד קושיה זה גם אם נגיד שאפשר ברשות הרבים, אז מה זה, אם אנחנו משווים הלכות הוצאה של פסח להלכות הוצאה של שבת, אז אם קבעתי מקום ברשות הרבים, זה אומר שאני יכולה לטייל הלוך ושוב על איילון, לאן שבא לי?
לא, כי יכול להיות שברשות
הרבים... למה? אבל אם אני משווה לשבת, אז לא העברתי רשות.
כי ברשות הרבים דלת אמות זה המקום. כשיצאת מחוץ לדלת אמות שלך ברשות הרבים, זה גם נקרא לשנות מקום.
זה נקרא
שכל רשות הרבים לצורך קורבן.
אבל זה בשבת.
אבל זה קורקלטול, זה לא
הוצאה. ארבע אמות שעד קבעת יכולות אולי, אני לא יודע, צריך לבדוק, יכולות להיות אולי ברשות הרבים, אבל זה עדיין אותן ארבע אמות, לא כל רשות הרבים.
למה?
זה צריך לבדוק את זה בהלכות קורבן פסח. מה שאני רוצה רק להגיד כאן זה שההשוואה שרש"י עושה, קשה מאוד לעשות אותה בשיטת התוספות.
קורבן פסח באמת לא אוכלים בירושלים, לא יכול לעבוד
בית. לא הולך בשיטת התוספות, אלא רש"י מבין שהעקירה והנחה הם דברים מהותיים במלאכת ההוצאה, בהגדרת המושג הוצאה, אוקיי? לעומת זאת, תוספות אומר שהוצאה, עקירה והנחה זה תנאי צדדי. מה שחשוב זה שתהיה העברה, זה הכל. ולכן לעניין עקירה והנחה, איך לומדים משבת לקורבן פסח, צריך להגיד שזה איזשהו סוג של גזרה שווה, אבל לא באמת דמיון מהותי בין שני הדברים. נפקא מינה נוספת, כמו שאמרתי קודם, הפניתי אתכם לרש"י בדף ג' עמוד ב', ששם רש"י אומר שאם אדם הושיט את... הנפקא מינה, לפני הרש"י, הנפקא מינה שאני מתכוון אליה, מה קורה אם מישהו עוקר לפני שבת ומניח בשבת? בסדר? למשל, רש"י בדף ג' עמוד ב' אומר שאם אדם הושיט את ידו לפני שבת והניח את החפץ ברשות הרבים בשבת, הוא לא חייב מדאורייתא. בסדר? הוא אומר, הלשון שלו, דלא הווה עקירה בשבת, אלא הנחה לחודי. ואיסורא דרבנן הוא דאיכא דעשה מקצתה. העקירה לא הייתה בשבת, רק ההנחה. קצת מזכיר את שיטתו אצלנו, שהוא אומר שהעקירה בעצם זה המהות, אם אני מבין שהעקירה זה המהות. למעלה אמרנו שאין הכרח לדייק כך ברש"י, אם נבין כך ברש"י, אז זה ממש מתאים למה שהוא אומר כאן, בעצם העקירה צריכה להיעשות. מה יקרה אם אני עקרתי כמעט במוצאי שבת והנחתי אחרי מוצאי שבת?
רש"י כנראה מחויב.
מי זה יכול להיות שאולי כן יהיה חייב, לא יודע.
נכון, כי כאן יש חשש שמה הוא יניח עדיין בשבת.
והיא נוספת הוא חייב.
לא, לא, אני מדבר על איסור דאורייתא, רותי, לא על איסור דרבנן. חששו שעניינים אותי. אני שואל...
איפה יעבור דאורייתא אם הוא רק עקר?
זה מה שהוא הניח בסוף, אבל זה שהוא עשה את זה מוצאי שבת, אז מה? יכול להיות שהרי אם העקירה היא המהות, כן, העקירה זה בעצם מהותה של מלאכת הוצאה, רק יש תנאי שתהיה הנחה. אולי התנאי יכול גם להתקיים במוצאי שבת, כי סוף סוף העיקר במהות המלאכה עשיתי אותה בשבת, את העקירה עשיתי בשבת. והתנאי יתקיים, זה שהוא יתקיים במוצאי שבת, אז מה? הרי מה שאני צריך בהנחה, זה לא באמת ממהותה של המלאכה, אלא שפשוט אם לא הנחתי בסוף, אז העקירה לא משמעותית. אז אחרי שעשיתי את העקירה בשבת, הנחתי במוצאי שבת, וזה גילה לי שהעקירה שאותה עשיתי בשבת הייתה משמעותית. אז אם זה ככה, אז אני חייב, מה אכפת לי שההנחה הייתה במוצאי שבת?
אבל יש לי פה איזושהי סתירה בדברי רש"י, כי לפי מה שהוא אומר כאן, בגלל שלא נעשתה עקירה, אז והייתה רק הנחה אחרי שבת, אז הוא אומר שהוא פטור אבל אסור. אבל לפי מה שהסברנו את רש"י קודם, הוא אומר שמדובר רק על הקירות, ואילו הנחות הן מותרות.
נכון,
שאלה... אז יש פה סתירה ברש"י בשני המקומות.
שאלה מצוינת, ולכן הבאתי את הרש"י הזה. האחרונים מקשים, מוכיחים מהרש"י הזה, שמה שפירשנו ברש"י למעלה לא נכון. הרש"י למעלה אומר שגם על הנחה לבד חייבים. לא חייבים, איסור דרבנן. הנה, רואים פה שבן אדם עשה רק הנחה בשבת, ויש פה איסור דרבנן. ולא, אומנם אין איסור דאורייתא, אבל איסור דרבנן יש. אז רואים שגם רש"י למעלה, כשהוא מדבר על הנחה לבד, הוא לא מתכוון שאין בזה איסור בכלל. אלא שהמשנה לא הביאה את האיסור הזה. אבל יש בזה איסור דרבנן. אני טוען שאין הכרח. זאת לא הוכחה. למה? יכול להיות שרש"י באמת אומר שמי שעושה הנחה לבד, באמת זה מותר לגמרי. פה רש"י אומר זה איסור דרבנן, בגלל שאני הרי עשיתי גם את העקירה. נכון, עשיתי אותה בערב שבת, אבל אני עשיתי את העקירה. ברגע שעשיתי את העקירה, אז אי אפשר להגיד שההנחה שעשיתי בשבת היא לא משמעותית. היא משמעותית. זה לא מספיק כדי להתחייב דאורייתא, אבל איסור דרבנן יכול להיות שיהיה. אבל זה לא הוכחה לזה שרש"י יגיד שמי שעושה הנחה לבד, והוא לא עקר, גם לא בערב שבת, הוא לא עקר בכלל, מישהו אחר עקר. בסדר? אז בזה גם כן יהיה איסור דרבנן, בכלל לא בטוח. אוקיי? נקודה נוספת אפשר אולי לומר, בניסוח אחר אולי אפשר לומר, שהדרישה שתהיה עקירה והנחה, זה כדי שהפעולה תחשב פעולת הוצאה. או כדי שהמושג הוצאה יתקיים פה, זה לא דרישה הלכתית כדי שתתחייב. אלא זו דרישה מושגית. זאת אומרת, המושג הוצאה צריך עקירה והנחה. כמו שראינו ברש"י לגבי קורבן פסח, נכון? זה ממש מה שראינו שם. הרי שם זה הוצאה שהיא לא מלאכת שבת. ועדיין רש"י אומר, בלי שעשית עקירה והנחה, אין שם את המושג הוצאה. זאת אומרת, רש"י מבין שהעקירה וההנחה נדרשים כדי שהמושג הוצאה יופיע פה. אם זה כך, אז בהחלט ייתכן שההנחה יכולה להיעשות בשבת והעקירה בערב שבת, או שההנחה יכולה לעשות במוצאי שבת והעקירה בשבת עצמה. כל עוד נעשו פה עקירה והנחה, אז הייתה פה הוצאה, ולכן יכול להיות שאתה תהיה חייב בכל מקרה. כי הדרישה, ושימו לב, זו נקודה חשובה, הדרישה להעקירה ולהנחה היא לא דרישה הלכתית. אם זאת הייתה דרישה הלכתית, ככה מוגדרת המלאכה, המלאכה צריכה להיעשות בשבת כדי שאני אהיה חייב עליה. אז צריך גם את העקירה וגם את ההנחה לעשות בשבת. אבל אם הדרישה היא לא דרישה הלכתית, זה פשוט פירוש המושג הוצאה. אז עכשיו אני עקרתי והוצאתי, אבל את ההנחה עשיתי במוצאי שבת. בסדר?
אז זה מראה שהעברה היא הייתה.
אוקיי. ואז בעצם ההנחה שלי, מה שאני רוצה לומר, מה שאני רוצה לומר, זה שברגע שעשיתי את ההנחה, זה גילה שהפעולה שאותה עשיתי בשבת הייתה הוצאה, ולכן יכול להיות שאני אהיה חייב, למרות שאת ההנחה עשיתי במוצאי שבת. בטח ובטח, לפי תוספות, שאומר שהעיקר זאת ההעברה, אז יכול להיות שאם העקירה נעשתה במוצאי שבת, אני אפילו אהיה חייב. לא רק שזה יהיה איסור דרבנן, כמו שרש"י אומר פה, אולי אני אפילו אהיה חייב ממש. אוקיי? אז זה למשל יכולה להיות השלכה הלכתית, למה שאמרתי. טוב, תרשו לי לעשות את ההמשך ממש באופן טלגרפי, כי זה לא עיקר מבחינתי, אני רק רוצה לסיים עם הפרשייה הזאת. אז אני ארצה עכשיו לדבר על הוצאה והכנסה כאבות ותולדות, בזמן שנשאר, ברבע שעה שנשארה לנו. ואני אומר כך, יש את הגמרא, הספקתם לעבור על הדף ששלחתי היום?
כן.
כולם?
למעט סעיף 4.
כן.
עד הרמב"ן.
נעשה את הטלגרפית, ואם מישהי לא עוקבת עד הסוף, תקראו את הסיכום, בסיכום הדבר הזה מופיע, כי אני רוצה לא לחזור לזה בשיעור הבא. בשיעור הבא אני כבר רוצה להתקדם לתוך הסוגיה.
תולה בצרעת או משהו כזה, ברור שיש הבדלים. אבל באופן בסיסי,
אוקיי, אז אני רוצה לעבור לעניין הזה. תראו, בתחילת בבא קמא, רגע, בתחילת בבא קמא, הגמרא דנה שם באבות ותולדות. אני אעשה את זה תמציתית. תראו, אני אגדיל קצת. הגמרא שם מביאה ארבעה אבות, המשנה מביאה ארבעה אבות נזיקים. הגמרא שואלת, מדקתני אבות מכלל דעיקה תולדות. תולדותיהם כיוצא בהם או לאו כיוצא בהם? האם הדין של התולדה הוא אותו דין כמו האב? ואז הגמרא מביאה שני סוגי אבות ותולדות, בתומעה ובשבת. הדיון שם על נזיקים. בשבת, הכלל הוא שתולדותיהם כיוצא בהם. בתומעה, הכלל הוא שתולדותיהם לאו כיוצא בהם. שואלת הגמרא, מה קורה בתולדות של נזיקים? זה אותו דבר כמו האבות, אותם דימים או לא? ואז הגמרא אומרת, יש כאלה ויש כאלה. מה השאלה? מה ההבדל בין תולדות של שבת לתולדות של טומאה? למה בשבת התולדות זה כיוצא והתולדות בטומאה זה לא? אז יש בזה הסבר פשוט, וזה מופיע בנחלת דוד, שהפניתי אתכן אליו, אני לא אקרא, אני רק אסביר. תולדות של שבת, אפשר לקרוא לזה תולדות לימודיות. תולדות לימודיות, פירוש הדבר, תולדות לימודיות, פירוש הדבר, תולדות שאני לומד אותן מהאבות כי הם דומים להם. תגיד, יש הוצאה, זה אב, הכנסה דומה לאב, להוצאה, אז הכנסה זה תולדה, אוקיי, לצורך הדיון. אז אני לומד את הכנסה, מהוצאה כי זה דומה. לזה אני קורא תולדות לימודיות. זאת אומרת, בתורה מופיע האב, התולדה דומה לאב, אז לכן אני אומר שכמו הדינים של האב, כך יהיה בתולדה. ברור שתולדות כאלה יהיו כיוצא באבות, כי הרי כל הרעיון הוא שהן דומות לאבות, ולכן הן אסורות כמו האבות, וכל הדימים שיש באבות יהיו גם התולדות, זה בגלל הדמיון. בתומעה, התולדה היא לא תולדה לימודית, כאשר מת הוא אבי אבות התומעה. בסדר? אני נוגע במת, אני נחשב אב התומעה. משהו נוגע בי, מה הוא? ראשון לתומעה, הוא התולדה. למה הוא תולדה? כי הוא דומה לי? לא, כי הוא נגע בי. זה תולדות של גרימה, זה לא תולדות של דמיון.
שרשרת.
בדיוק. אני גרמתי לו להיות...
השתלשלות, זה איזושהי השתלשלות.
לא שהוא תמה כמוני, כי הוא דומה לי. אלא הוא תמה מכוחי. זה לא השוואה מכוח דמיון, אלא זה גרימה, השתלשלות, אוקיי? בתולדות השתלשלותיות, ברור שהתולדות הן לא כיוצא באבות. למה שיהיו כיוצא באבות? הרי הם לא דומים לאבות, הם נוצרים מכוחו של האב. בהחלט ייתכן שזה לא מספיק חזק, וחלק מהדינים שיש באב לא יהיו בתולדה. הרי אין פה דמיון, הבסיס ליחס בין אב לבין תולדה הוא לא הדמיון. ממילא, גם הדינים לא צריכים להיות אותו דבר. אתה יודע, בשבת התולדות, התולדות של האב כי הן דומות לו. אם הן דומות לו, אז אותם דינים שיהיו באב יהיו גם בתולדה. אגב, גם בנזיקין זה ככה, אם הספקתם לראות, היוצא דופן היחיד זה חצי נזק צרורות. ראינו את זה כשדיברנו על בבא קמא בשנים קודמות, חצי נזק צרורות. למה באמת זה החריג היחיד? כי זו התולדה השתלשלותית היחידה בתולדות של נזיקין. חצי נזק צרורות זה כאשר בהמה בועטת באבן, ואז האבן מזיקה. אז זה נחשב תולדה של נזקי רגל. למה? זה לא דומה לנזקי רגל. זה נגרם על ידי הרגל. לכן זה דומה לתולדות של טומאה, ושם התולדות הן לא רק יוצא באבות. ולענייננו מה שחשוב, זה מה שהגמרא אומרת לגבי תולדות של שבת. התולדות של שבת הן תולדות של דמיון. הן לא תולדות של גרימה או של השתלשלות. ולכן ברור שהדינים שיש בתולדה הם אותו דבר כמו הדינים שיש באב. והבסיס ליחס ביניהם הוא בסיס של דמיון. אז מה זה האב עצמו? ראינו כבר. האב עצמו זה מה שהיה במשכן, חשוב, קומבינציה של שניהם, דיברנו על זה בשיעור הראשון. זה מאותה גמרא, בתחילת בבא קמא. אוקיי? זה מה שמגדיר את האב. אז מה זה התולדה? מה שלא היה במשכן או מה שלא מספיק חשוב, אבל הוא דומה לאב. שימו לב, לא מספיק חשוב במובן שלא מספיק ייחודי. אוקיי? אבל הוא דומה לאב, אז הוא לא היה במשכן, לכן ברור שהדינים שלו יהיו כמו של האב. כי בבסיס אני עושה אותו כי הוא דומה לאב, אוקיי? זה בעצם מה שיוצא מהגמרא בבבא קמא. עכשיו, מה שאנחנו רואים בגמרא בתחילת פרק הזורק, הגמרא אומרת שם שהזורק זה אב, ההוצאה זה אב, וההכנסה זה תולדה. מאיפה הוצאה כתובה? כתוב, ויצב משה ויעבירו כל במחנה וכו', במחנה לוויה, אז כל הדיונים שם, או אל יצא איש ממקומו, זה ויכוח בראשונים, האם לומדים מזה הוצאה או שלומדים מזה תחומים, זה ראשונים שראינו בשיעור הקודם, יש פסוקים שלומדים מהם את הוצאה, או מהמשכן או פסוקים כאלה או אחרים. ואז הגמרא שואלת, אשכחן הוצאה הכנסה מנהלן צבאי, זה אותו דבר כמו הוצאה, כך גם הכנסה. אבל אחר כך מתברר לנו שבעצם ההכנסה גם הייתה במשכן, נכון? אנחנו יודעים את זה עם העגלות, שהקרשים שהכניסו את העגלות, ואז בעצם מתברר, בפרק במת עובדין שם, מתברר שההכנסה גם הייתה במשכן. ואז חוזרת השאלה, אז למה הוצאה היא אב והכנסה היא תולדה? מה בעצם?
היא חשובה, היא הכנסה לא חשובה.
אולי, תכף נראה, אבל מה זאת אומרת לא חשובה? היא פחות יצירתית מהוצאה? היא לא פחות יצירתית מהוצאה.
או שזה
בואו. מה לי הפוק, מה לי היו לי, הגמרא אומרת זה אותו דבר. לא חשובה.
הוצאה
היא לא חשובה, רק במובן שהיא לא ייחודית. אמרנו שחשובות יש לה שני פרמטרים, נכון? מידת היצירתיות שיש בדבר, ועד כמה זה שונה מאבות המלאכה האחרים. אז אני אומר, הכנסה לא שונה מהותית מהוצאה. אם זה יצירתי או לא יצירתי, אין הבדל בין זה לבין הוצאה, תחליטו אתן. אם זה מספיק יצירתי, השניהם יצירתיות, אם זה לא יצירתי, השניהם לא יצירתיות. אבל אין, במישור הזה אין הבדל בין הוצאה להכנסה. תבינו שלאור זה המסקנה המתבקשת היא שמה?
מלאכה אחת.
שהוצאה והכנסה שניהם אבות. לא שייך להגיד שהוצאה זה אב והכנסה זה תולדה. למה? כי הרי שניהם היו במשכן, שניהם באותה רמת חשיבות, אז תחליטו לבד, או ששניהם אבות, או שאף אחד מהם לא אסור. אבל איך יוצא שהוצאה זה אב והכנסה זה תולדה? איך אפשר להסביר דבר כזה? שזה מה שהגמרא הרי בפרק הזורק אומרת, נכון?
היה כתוב שם, אני לא זוכרת על אחד מהם, שבגלל שההוצאה כן מוזכרת, והכנסה לא מוזכרת במקרא.
אז התשובה באמת היא כזאת, מה שיעל אמרה. הרי יש בפסוקים, במפורש, את הוצאה, נכון? מחנה לוויה, שמה שהגמרא מביאה, אז יש בפסוקים במפורש, שזאת הוצאה. זה ההבדל בין הוצאה להכנסה. הכנסה הייתה במשכן, אבל הכנסה אין פסוק שאומר שההכנסה היא מלאכה. ואז מה? הגמרא בפרק הזורק אומרת, כיוון שהוצאה יש עליה פסוק, שניהם היו במשכן, גם הוצאה וגם הכנסה. אבל כמו שראינו, זה שזה היה במשכן, לא מספיק כדי להגדיר את זה כאב. למה לא? כי זאת מלאכה גרועה. גם הלכו במשכן. אז גם הליכה זה אב מלאכה. לא. לכן צריך את הפסוק, שהפסוק אומר שהוצאה זה בכל זאת אב מלאכה. הוא היה במשכן ויש עליו פסוק. ההכנסה, נכון, היא הייתה במשכן. אבל פסוק על חשיבותה אין. נכון? ואז בזה נחלקות, אולי נחלקות הסוגיות. הגמרא בפרק הזורק אומרת, הוצאה זה אב. לכן הוצאה, סליחה, הוצאה יש עליה פסוק. היא גם הייתה במשכן. לכן הוצאה זה אב. למה, מה זה הכנסה? הכנסה דומה להוצאה. לכן היא תולדה של ההוצאה. מה לי הפוקה, מה לי היולה, זה דומה. בסדר? זה שזה היה במשכן לא מספיק להגדיר את זה כאב. זה מלאכה גרועה. נכון? אני מגדיר את זה כאב רק כי זה דומה, אני מגדיר את זה כאסור רק כי זה דומה להוצאה. יש זה אבא משכן, זה לא מספיק כדי לאסור את זה. זה מלאכה גרועה. אז למה הכנסה אסורה? תגידו לי אתם. למה הכנסה אסורה? הרי פסוק אין עליה. במשכן היא הייתה, זה לא מעניין, כי זה מלאכה גרועה, גם הלכו במשכן. אז למה הכנסה בכלל אסורה? כי היא דומה להוצאה, נכון? מסברה של מה לי הפוקה, מה לי היולה. זה בדיוק היחס בין אב לבין תולדה. ההוצאה אסורה, כי יש פסוק שאוסר אותה, לא רק היא הייתה במשכן. לכן היא אב. למה צריך פסוק? כי היא מלאכה גרועה. לכן צריך פסוק. מלאכות אחרות שהן מלאכות טובות, עצם זה שהן היו במשכן זה אב מלאכה. הוצאה היא מלאכה גרועה, אז זה שהיא הייתה במשכן זה לא מספיק. צריך פסוק כדי להפוך אותה לאב. אז עכשיו אני יודע שהוצאה זה אב. בואו נעבור להכנסה. הכנסה, אין פסוק. היא הייתה במשכן, קרשים וכולי, אבל אין פסוק. אז בעצם, עקרונית, הייתי חושב שהוצאה בכלל, הכנסה היא בכלל לא אסורה בשבת. הוצאה יש פסוק, והכנסה לא. אלא מה? אבל הכנסה דומה להוצאה. מה לי הפוקה, מה לי היולה? זה יחס של דמיון. לכן אומרת הגמרא, הוצאה זה אב, הכנסה זה תולדה, כי זה דומה לאב. וכמובן, הדינים הם אותם דינים, כי זה תולדה לימודית, וכיוון שהם דומים, אותם דינים שיש בהוצאה, יש גם בהכנסה. אבל זה עדיין יחס בין אב לבין תולדה. לעומת זאת אצלנו בסוגיה, רב פאפה בפשטות חולק על הגמרא שם. רב פאפה אומר, וכך אומרים חלק מהראשונים, ברש"י ככה כתוב, שרב פאפה אומר שגם הוצאה וגם הכנסה זה אב. למה? למה אין 40 אבות נזיקים? למה הכנסה זה אב? למה אין 40 אבות נזיקים? אז פה...
בכל מקרה זה העברה מרשות לרשות.
אז הנקודה היא כזאת, מה לי הפוקה, מה לי היולה, לפי התפיסה הזאת, זה לא דמיון של תולדה לאב. זה אותו דבר. אחרת, גם בין רשות היחיד לרשות הרבים, נגיד מרשות הרבים, ההוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים כתובה בתורה. נכון? אבל אולי מרשות היחיד שהיא בית לרשות הרבים, שזה לא מחנה לוויה, אלא רשות הרבים אחרת, זה לא יהיה. אולי זה יהיה תולדה, או לא יהיה אסור בכלל. לא, אני אומר כי זה דומה, מה זה משנה איזה רשות הרבים? אז גם זה דומה. מה אכפת אם זה מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד? מה לי הפוקה, מה לי היולה? ואז מה? הדמיון הזה הוא מספיק כדי שההכנסה תחשב ממש הוצאה, לא דומה להוצאה. וזה מה שהגמרא אצלנו אומרת, שגם להכנסה קרינה נוצאה. ולכן אומרת הגמרא שהיחס בין הוצאה, הגמרא שלנו, שהיחס בין הוצאה להכנסה זה לא יחס בין תולדה לאב. שניהם נוצאות. למה זה לא 40? יש, זה אותו אב עצמו, זה האב של הוצאה, הכנסה גם היא האב של הוצאה, זה לא שני אבות שונים, זה שני אבות בגלל שזה אותו דבר, זה לא שני אבות כי שניהם ברשימה, לכן שניהם זה האב של תולדה, וזה מה שדי קנה מדקטני במשנה, בפרק כלל גדול, שהוצאה מרשות לרשות, זה אחד מאבות המלאכה, כשלא אומרים איזה רשות לאיזה רשות, למה? כי זה אותו אב, אב אחד, שהוא גם הוצאה וגם הכנסה, זה אב אחד, וזאת מחלוקת הסוגיות. הסוגיה בפרק הזורק אומרת שהכנסה היא תולדה של הוצאה, כי הוצאה כתובה בתורה וזה האב. ההכנסה דומה לה, דמיון זה יחס בין תולדה לבין אב. הסוגיה שלנו, רפאפה בסוגיה שלנו אומר לא, זה כל כך דומה, עד שזה בעצם הוצאה עצמה, זה לא שזה דומה להוצאה. זה אותם, מה לי... אז במיוחד האור מה שאמרתי בשיעור הקודם, מה שאמרתי היום, מה זה הוצאה? הוצאה זה שינוי המפה, זה הזזה של דבר מרשות אחת לרשות אחרת. אז הכנסה והוצאה זה לא שני דברים, זה אותו דבר עצמו, זה לא דמיון, זה אותו דבר, שני אבות. עכשיו, אם תסתכלו בסיכום שלי, אז תראו, בסיכום אני משווה לפרק שביעי ברמב״ם בהלכות שבת, אני שכחתי לתת לכם את זה בדף ההכנה. שם הרמב״ם מחלק, ועל זה דיברו הרבה אחרונים, הרמב״ם אומר שם בפירוש, שיש דברים שהם מעין אב, ויש דברים שהם תולדה. דברים שהם דומים לאב בצורה מוחלטת, הם לא תולדה, הם האב עצמו, זה נקרא מעין אב. דברים שהם דומים לאב, אבל לא שהם ממש הוא עצמו, זה תולדה, שהיא כיוצא באב, יש לו את אותם דינים, אבל אין תולדה. והרמב״ם שם מחלק בפירוש בין שני הדברים האלה. ומה שאני רוצה לטעון, זה שהסוגיות שלנו הן אולי אפילו המקור לרמב״ם. כי הסוגיות שלנו חלוקות, לפי רש"י שהן חלוקות, הן חלוקות בדיוק בזה. שהגמרא שלנו ברב פאפה אומרת, שהוצאה והכנסה שניהם זה אב. והכוונה שהכנסה זה מעין אב של הוצאה. הגמרא בפרק הזורק אומרת, שהכנסה היא תולדה של ההוצאה. כי היא דומה לה, לכן היא תולדה. זה הוויכוח. בסדר? כי הוצאה כתובה בתורה, והיא גם מוזכרת הייתה במשכן. הכנסה לא כתובה בתורה, והייתה במשכן, והיא גם דומה באופן מוחלט להוצאה. אגב, לפי הדמיון, אם זה דמיון מוחלט, אז לא צריך בכלל את זה שההכנסה הייתה במשכן. אם ההכנסה היא עצמה הוצאה, אז מספיק לי שההוצאה הייתה במשכן כדי להגיד שההכנסה זה הרי אותו דבר. מה אכפת לי שההכנסה הייתה במשכן? זה אותו דבר. אם אני אומר שההכנסה היא רק תולדה, היא לא ממש הוצאה כמו שהסוגיה שלנו אומרת, אלא כמו פרק הזורק, אז חשוב מאוד להגיד שזה היה במשכן. כי אחרת זה מלאכה גרועה, אולי לא הייתי אוסר, אבל אם זה היה במשכן, וזה גם... וזה גם דומה, אז אני אומר, טוב, זאת תולדה וזה יעשר. לפי הסוגיה שלנו, לא בטוח שבכלל צריך שההכנסה תהיה במשכן. גם בלי זה הייתי אומר שההכנסה אסורה, למה? כי הכנסה ממש הוצאה קרינן לה. הכנסה זה פשוט, הוצאה זה לא הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. הוצאה זה העברה מרשות מסוג אחד לרשות מסוג אחר, לא אכפת לי איזה לאיזה. בין הוצאה בין הכנסה. אז לא צריך שההכנסה לחודה תהיה במשכן. מספיק שההוצאה הייתה במשכן. והערה האחרונה, זה שבתוספות אצלנו משתמע, שהוא לומד שאין מחלוקת בין הסוגיות. גם רב פאפה אצלנו מבין שההכנסה היא תולדה של הוצאה. רק קוראים לה הוצאה, אבל היא תולדה של הוצאה. הגמרא שלנו לא חולקת על הגמרא שם. כך נראה שלמד תוספות אצלנו. טוב, עשיתי את זה באמת בקצרה. אני מציע אולי אפילו בסדר הבא, תקדישו קצת זמן לחזרה מתוך הסיכום שלי, או מי שמצליחה לעשות בזמן נוסף, כדי לסגור את העניין הזה, כי זה באמת פחות חשוב לענייננו, כמו שאמרתי, הדיון מה זה הכנסה, אם זה תולדה או אב, אין לו נפקמינות. זה לא מעניין, כי הרי תולדותיהם כיוצא בהם בשבת. אותם דינים שיש על ההכנסה, יש על האב, יש על התולדה. כך שזה לא
מעניין. יש נפקמינה אחת, אם הוא עושה את ההכנסה, ועושה הכנסה פלוס אב נוסף, הוא לוקח פעמיים.
זה בכל מקרה נכון.
גם אם הוא עושה גם הכנסה וגם
מוצא,
הוא לוקח פעם אחת.
גם זה בכל מקרה נכון.
אבל אם זה תולדה, אם זה אב ותולדה, אז הוא רק על האב. זה היה
רשום. נכון, וגם אם זה תולדה ואב בידי, אז רק על האב. אבל אם זה שני אבות, אם זה אב ומעין אב, זה גם כן לא קרה ככה. זה הרי אותו אב עצמו.
כן.
אין הבדל בעניין הזה, לא יהיה שום הבדל.
אבל זה לא פעמיים, זה לא...
זה אותו אב עצמו. זה לא שניהם, זה בדיוק מה שאני אומר. גם מי שאומר שהוצאה והכנסה שניהם זה אבות, זה לא שני אבות שונים, אין 40 אבות, יש 39. זה גם הדי קנמי מהמשנה, מה כתוב במשנה? מוציא מרשות לרשות, זה אב מלאכה אחד, שמרשות לרשות יכול להיות מכל רשות לכל רשות. לא ילקה פה פעמיים בכל מקרה. לכן אין פה נפקא מינה הלכתית, זה רק דיון מושגי, זה לא חשוב. אוקיי? טוב, אנחנו נעצור כאן.
תודה רבה.
עבור הלאה בזה.
בשיעור הבא זה
כאילו
מתחילים את הסוגיה הראשונה,
כן, אבל אני עוד לא סגור על זה, אני אנסה לשלוח כמה שיותר מוקדם.
תודה.
תודה רבה.